עכשיו ב-103 FM. יוני הללי ושרון דודוביץ'. ספורט.
ערב טוב לכם, יום אחרון של השבוע, ובין הבידודים לבין המאומתים, בין הפאניקה ובין הלחץ, אנחנו עם עוד ערב של ספורט, ואיכשהו אף על פי כן נוע תנוע, אף על פי כן נוע תנוע, העגלה נוסעת אין עצור, ואנחנו עם הספורט, ועם המון המון דברים להיום, ויש לי את העונג והכבוד להגיד שלום וערב טוב ליוני. יוני אללי, מה נשמע?
אהלן, שרון היקר, אהלן, בסדר גמור.
האמת שהתגעגעתי אליך.
גם אני. האמת היא שמשהו אחד מפתיע אותי, אתה יודע?
אחד?
כן, אחד. איך זה שהצטדיונים מלאים בספורט, ובכל מקום אחר אתה רואה שומע מגבלות, בקופת חולים, בבנקים, בזהו, תזמין תור, אי אפשר שיהיו יותר משלושה בסניף.
אז רגע, אתה רוצה שיהיו מגבלות בהצטדיונים?
לא, אבל אני אומר שהכדורגל, הרי אם נוגעים בו, כולם מתבחינים. אז הנה, בואו נעריך את הרגע הזה.
שנייה, אבל רגע, אבל כמעט לא נוגעים, אם אני לא טועה, כמעט כי לא נוגעים בשום דבר. כמעט לא נוגעים בשום דבר, מה שנקרא, הכל פתוח.
ניסית להגיע לסניף בנק שלך לאחרונה?
זה כבר עניינים של הבנק עצמו, לא של המדינה. הבנק עצמו, הבנק עצמו, לא המדינה באה ואמרה, תגבילו את מספר האנשים במקום.
אתה יודע מה?
עד 50 צריך לשים מסכה. מותר להיכנס עם תו ירוק. לעשות, אני אומר לך דבר כזה, אני מבין את מה שקורה כרגע מסביב, זה הגיוני, עוד יום, עוד אנשים מסביב מבודדים, עוד מאומתים, זה לא נעים, אבל עצם זה שאנחנו ממשיכים איכשהו לתפקד לצד מה שקורה, לצד המגפה, זה לפחות משהו, מה, אנחנו רוצים לחזור שנתיים אחורה לסגר? לסגר שלא עוזר? לסגר שאפידמיולוגים אומרים שלא עוזר?
אני רק אומר...
מזל שיש כדורגל עם קהל, מזל.
נכון, אני רק אומר, אם יעשו קצת איזה שהם צעדי זהירות, אני לא רוצה לשמוע בכיינות.
אם, אז השאירו אותנו לסוף.
אם יגידו, כן, אם פתאום בנט יחליט.
אם יעשו, אני חושב שיבינו, אבל גם, זה יהיה לתקופה קצרה, אבל גם לא צריך לעשות. דרך אגב, אתה רוצה, באנגליה, יש מחקרים על מחקרים על מחקרים שמראים שכל ההתכנסויות ההמוניות בתרבות וספורט, ההשפעה שלהם היא מינימלית. זאת אומרת, אם תגביל אותם, אתה לא תשנה במומה את כיוון המגפה.
אני לא יודע אם הזיכרון שלך, אני בגילי, הזיכרון שלי הוא לא חד כמו שלך, אבל אני זוכר שהמגפה פרצה. בהתחלה זה התחיל במשחק של מילאן נגד קבוצה ספרדית, אתה זוכר?
אני אגיד, לא, אתה מדבר על מה שנחשב אצל אפידמיולוגים כמה שנקרא גראונד זירו של המגפה, מה קרה?
נכון.
לקחו את אוהדי אטלנטה מהצפון, מברגמו באיטליה, אמרו להם, אתם לא יכולים לארח שם כי יש כבר התפרצות, בואו למילאנו.
נכון.
יחד זה גם יבואו המון המון אוהדים ממדריד, שם שתו ונהנו והכל היה פתוח והלאה והלאה, ואז התפזרו בחזרה למקומות שלהם ואז התקדם. עד כמה זה נכון, עד כמה לא, זה מה שנקרא אגדה אורבנית.
לא, אז אני אומר לך, עד כמה זה נכון, מה שהדוגמה שהבאת מקודם, שהמחקרים באנגליה אמרו שזה לא, זה בוא.
מחקרים הרבה יותר אמינים מאשר איזושהי אגדה שהייתה בתחילת הדרך כשכולנו היינו מפוחדים. יוני, איך אתה בתקופה הזאת? איך אתה עובר?
אני אחרי קורונה, אגב. אני אחרי קורונה.
מתי?
אני בספטמבר שעבר.
בספטמבר?
כן, שעבר.
אתה עוד יש לך מה שנקרא...
לא האחרון, הספטמבר האחרון, לפניו.
ואיך עברת את זה?
קל מאוד, אתה רואה, אין, כאלה אלה שחיכו לי בפינה, לא...
הכזבת המון אנשים, יוני.
אתה לא מבין כמה.
הכזבת המון אנשים. בסדר, אבל תשמור על עצמך, ושכולם ישמורו על עצמם, ואנחנו איתכם יחד פה בספורט, עורכים ומפיקים שר פלסנר, עידן זנדני, אחראי לשידור ב-103, אילי קונפלד ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר, עורכים בדיגיטל, מאור רטה, עמיתי דואק ושני רומנו, אנחנו משודרים גם באפליקציית חמל בפיד הספורט, הספורט, ורק, אתה יודע, למבודדים בינינו, ולמי שאתה יודע, נשאר בבית אולי מהחשש, אז יש היום לא מעט אירועי ספורט, רק ניתן ככה כמה שידורים מעניינים, אז היום ב5-7, הגביע האיטלקי, זה בספורט אחת, רבע הגמר, פיורנטינה נגד נפולי, משחק מעניין, יש את חצי גמר גביע הליגה, ליברפול נגד ארסנל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אגב, יש אליפות אירופה בכדוריד, מתחילה גם, זה בספורט 3, בספורט 5 ממש עכשיו יש את אליפות אפריקה, קמרון מול אתיופיה, וכמובן ב5-8 בספורט 5, הפועל חדרה מול בני סכנין.
יאללה.
יפה. אז אנחנו תכף נתחיל בדרך, וכמובן שהדבר המרכזי היום היה הגרלת רבע גמר גביע המדינה. מכבי פתח תקווה, הוגרלה לשחק מול הפועל באר שבע, בני יהודה מהליגה הלאומית מול הפועל חיפה, הפועל חדרה או בני סכנין מי שתנצח היום מול האלופה מכבי חיפה, ומכבי תל אביב מול קבילו יפו. עכשיו יוני תגיד לי, מי סידר את הביצים בהגרלה, שזה יצא מושלם להתאחדות, שאפשר שארבע גדולות יגיעו לחצי גמר.
וגם יש משחקים כפולים.
איך אתה עם זה?
שיש משחקים כפולים?
כן.
בעייתי מאוד. בעייתי מאוד.
מספר לי למה.
כל... כי אני אוהב בגביע, זה משחק של גביע, כל משחק הוא גמר, שתבוא מכבי קבילי או יפו, תיתן בראש למכבי תל אביב, שתבוא חדרה, תיתן בראש למכבי חיפה, כל היופי של המפעל הזה, זה לא ליגה. ברגע שאתה הופך את זה למפגש כפול, אתה מקטין
אבל דרמטית. אתה יודע למה עושים את זה. כדי שחצי הגמר לא יהיו בנתניה או בפתח תקווה, אלא שיהיו בסמי אופר ובטדי.
אז אתה יודע מה? אני חושב
אבל מה אנחנו רוצים, הפתעות או משחקים גדולים?
אני רוצה הפתעות. בגביע.
אז אולי קבילי יפו
תנצח. אתה יודע, אני אוהב...
רומנטיקן.
לא, אני אוהב מפלצות. אני אוהב קבוצות, מועדונים גדולים. אני, אתה יודע, אני לא מתחבר למועדונים הקטנים, אבל יש מפעל אחד. רבק, תנו להם אותו. תנו להם, ולא בטוח שהם יצליחו, במשחק אחד, אני לא רואה את מכבי קבילי יופי, אני מנצחת את מכבי תל אביב, לא רואה את זה קורה.
הפעם זה היה, פעם, לפני 30-40 שנה זה עוד היה אפשרי. טוב, אני רוצה להרחיב,
מוצי לאון.
כן, אנחנו רוצים קצת להרחיב על ההגרלה הזו, ובכלל, אומרים שלום וערב טוב לאור יוזן, ספורט אחת.
אהלן, שרון ויוני.
מה אני אומר, אורי? אתה לא מבודד? כרגע?
אני תלוי, תלוי במי.
אתה בין בידודים, מה שנקרא. אתה בין בידודים.
לא, אני בסדר, שומר על עצמי, אני מקווה שזה יימשך ככה.
שמור על עצמך, שתבוא גם חריף לשידורים. תגיד, אז הגרלת גביע המדינה, רבע הגמר, מכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע, בני יהודה, הפועל חיפה, חדרה או סכנין מול מכבי חיפה, ומכבי תל אביב מול קבילו יפו. התחלנו פה דיון עם יוני, אז אני רוצה רק להמשיך אותו איתך. העניין הזה של שני משחקים ברבע הגמר, שעונה שעברה הוא לא היה בגלל ענייני הקורונה, וככה קציצו קצת את הלוז.
כן, בגלל הצירות של הליגה.
נכון, אבל שנתיים לפני כן כן היו. איך אתה עם המשחק הכפול הזה?
אני דווקא מסכים בעניין הזה עם יוני. אני חושב שאני גם הייתי עושה דבר יותר מזה. קבוצה מליגה נמוכה מערכת המשחק, כי אני חושב שזה חלק מהקסם של הגביע, גם להביא את הכדורגל לקבוצות הקטנות, לפריפריה, לגלות שחקנים. שוב, יש מדינות בעולם שעשו את זה, ספרד בזמנו, זה משחק כפול.
אבל אני אתן לך את הצד השני, שבאמת לפני 3-4 שנים, היה מצב שהיו חצי גמר, שבגלל שהיו קבוצות, נגיד איזה בלשון המעטה, חלק או בינוניות או קטנות, אז העבירו את המשחקים מ-30,000 ל...
לא מגיע, תגיד, לא מגיע
למה...
אני רק נותן את הדעה השנייה,
תגיד, מה זה גבי... רגע, שנייה, אורי, מה זה...
אני מסכים איתך.
מה זה גביע מדינה בארון של מכבי קבילי או יפו, לעומת גביע מדינה בארון המפוצץ בגביעים של מכבי תל אביב?
הפועל רמת גן, בני סכנין 2004, נכון? דברים נכון? כאלה אנחנו אוהבים.
אנחנו אוהבים את זה. בזמנו העניין עם המפגשים הכפולים דובר שם, וזה הורידו את זה, כי בעצם לא נתנו שום צ'אנס לקבוצות מליגות נמוכות, וכל הזמן היה הגמר ברצלונה ריאל.
כי זה מה, כי רצו, אתה, כן, כן.
כי רצו, נכון, ברור, זה ביד מכוונת, אתה יודע.
יד מכוונת, כן, אבל זה
בדיוק. ביד מכוונת לדבר הזה. אני חושב שגביע, שוב, אפשר לעשות גם בסיבוב הראשונים שקבוצות ליגות נמוכות יפגשו קבוצות ליגה ראשונה, לפחות בסיבוב הראשון, אבל יערכו את המשחקים. לצורך העניין, מכבי תל אביב או מכבי חיפה ייסעו לדימונה, זה יכול להיות דבר נהדר
להם. או, אני מודה שאני לא זוכר, אבל אני חושב שהחלוקה בגביע היא 50-50, אז זה, אתה יודע, לקבילי או יפו, העניין הזה של שני משחקים, גם בבית, איזה בית שתמצא, ופתאום, אתה יודע,
50-50 פחות ההוצאות של ההתאחדות, שזה בערך 25-25 מכל אחד.
הרבה הוצאות, שמע. אבל עדיין, בשבילי מקבוצה כמו קבילי או יפו, אז אני אמור לשאול אותך עכשיו, האם לקבילי או יפו יש איזושהי צ'אנסה לעשות הפתעה, ובוא נניח שזה רק משחק אחד. טוב, כדי שנשים את זה כהגיוני.
אין סיכוי.
גם לא משחק אחד.
גם לא משחק אחד.
אבל
היא קבוצת האוהדים הראשונה שמגיעה לרבע גמר, את זה אף אחד לא ייקח לפחות עד השנה.
זהו, יוני, בוא נזכיר, אתה יודע, קביליו יפו, כמה, במקביל, אני חושב אולי שנה, שנתיים, רובי שפירה זה קצת אחרי קטמון, אז כמה גם קביליו יפו, שכמובן על שמו של הרצל קביליו, זיכרונו לברכה, שוער המפורסם, וזו קבוצת אוהדים שנשארת כקבוצת ליגה א', עדיין אין לה את התקציבים ואולי את האספירציות לעלות למעלה, לפחות לא באופן מובהק כמו שהיה לקטמון, ועכשיו היא הולכת להיות לרגע השיא שלה של קבוצת האוהדים הזו.
כן, כי גם מכבי יפו האורגינלית הייתה עם מעט מאוד אוהדים. כן, אורי.
כן, כן, אני אומר מכבי יפו, דרך אגב, השנה קביליו יפו, בינואר דווקא עושה רושם שהיא מכוונת לעלות ליגה, כי הביאה את דובב גבאי.
וואלה.
מליגה לאומית, כן, היא כן מנסה לעלות, אבל אתה יודע, ליגה א' היא ליגה קשה מאוד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. הרי אנחנו יודעים את כל המשחקים, למעט חדרה, סכנין, מי מהן תשחק נגד מכבי חיפה, אבל מכל המשחקים שהוגרלו היום, איפה אתה רואה כאיש מקצוע נטו את המוקש?
אני יודע.
למי, באיזה משחק?
מכבי תל אביב היא היחידה שאולי, וגם אני לא חושב, אני חושב שכל הגדולות יעברו, אני חושב שיהיה לנו יופי שחל תגמר.
וגם בני יהודה, גם בני יהודה נגד הפועל חיפה, כי בני יהודה, אמנם, אנחנו...
בני יהודה הפועל חיפה, אני לא חושב שזה מוקש, כי אני לא חושב שתהיה סנסציה, אני לא חושב שיש הבדל גדול בין הקבוצות היום.
זהו, שם כן יכולה להיות הפתעה.
מהבחינה זה שזה קבוצה ליגת נמוכה?
כן,
כן. יוסי אבוקסיס הוא איש גביע, אותי לא יפתיע אם בני יהודה תעבור, בעיניי זה לא תהיה הפתעה. גם בגלל שאני חושב שבני יהודה תגיע למשחק הזה גם בכושר טוב, היא תתחיל, היא כבר משתפרת בליגה והיא לאט לאט גם תתבסס שם, וגם בגלל שיוסי אבוקסיס יודע במשחקים, לבוא מוכן למשחקים של משחקי נוקאוט, הפועל חיפה בכושר רע מאוד, שוב, אם הם יגיעו בסגל הנוכחי, הם בקושי עברו את אום אל-פחם, הם בקושי עברו סיבוב קודם בבית את כפר סבא, ועברו פעמיים בפנדלים להזכיר, שתי קבוצות ליגה לאומית, אז אני חושב שלא תהיה הפתעה עם בני יהודה תעבור, לכן זה, אם מוקש לקבוצת ליגת העל זה כן, הפתעה אם בני יהודה יעברו, זה לא.
תגיד, אני כבר מסתכל לך טיפה קדימה, אפרופו שתי קבוצות שנמצאות בהגרלת רבע הגמר, אבל ביום שני הפועל באר שבע מול מכבי חיפה. אתה שותף לה, יש איזושהי תחושה מסביב, אולי אני אולי אתקל אותי, אבל שכאילו... זה כבר ברור מאליו מה הולך לקרות. זאת אומרת, אמנם מה, יש הבדל של נקודה בין הקבוצות, אבל כאילו חיפה כבר 15 נקודות למעלה.
תראה, מבחינת יכולת, קודם כל תראה, מכבי חיפה בקצב של 100 שערים בעונה, זה דבר שלא היה. זה קצב מטורף, היא נראית מדהים, שמתחבר לה, זה כדורגל, באמת שלא ראינו בארץ הרבה מאוד שנים, מבחינת האיכות, אולי מאז זו, באותה באר שבע של ברק בחר, באליפות השנייה. שזו הייתה אחת הקבוצות הדומיננטיות שהיו פה. אתה יודע, מכבי של ליביץ' הייתה קבוצה בלתי ניתנת להכנעה, אבל לא עם התקפה כזאת, לא עם איכות כזאת בהתקפה, בטח ביחס ליריבות. אני לא חושב שהמשחק גמור, פועל באר שבע בבית, יעשו חיים קשים, רוני לוי יודע איך, בשבילו זה סגנון קלאסי, אתה יודע, לוותר על הכדור ולצאת למעברים. יהיה משחק מאוד מעניין, אבל אם מכבי חיפה תצא משם עם 3 נקודות, אני חושב שיהיה מאוד... זהו, בעצם היא תרוץ קדימה ואי אפשר יהיה כבר לעצור אותה, היא תעבור לפער של שני משחקים. אבל גם צריך לזכור עוד משהו, ששנה שעברה מכבי חיפה לקחה אליפות בלי לנצח פעם אחת את מכבי תל אביב. היה לבחר קשה עם הגדולות. וגם השנה קשה לו עם מכבי תל אביב והפועל באר שבע. אז יהיה מעניין. אם הוא שובר את המחסום הזה...
מה שקרה עם הפועל באר שבע בסמי אופר זה משהו ש...
זה אחד למאה, אני מסכים איתך. נכון, זה...
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, הרי...
אתה מסכים איתי, יוני, שאם זה קורה עכשיו 1-0 עם 10 שחקנים, זה נגמר 4.
זה נכון. זה נכון.
זה נכון.
אז זהו, אז מה שאני רוצה לשאול אותך, האם, תראה, אני מלווה את מכבי חיפה, ב-81 התחלתי לעבוד במעריב, וב-83 סיכרתי, דודוביץ', זה עוד מתי, באיזה גיל היית?
לא, אני אומר, אתה אומר שאתה אין לך זיכרון, אתה זוכר גם באיזה יום התחלת.
נכון.
יום רביעי זה היה, יום שלישי.
אני גם זוכר את העורך של הספורט, שאז היה עורך.
מי היה? היה עורך, היה דבר כזה דגול.
ישראל רוזנבלט, אחד הגדולים בעולם, בעריכה של ספורט, אני לא אומר סתם בעולם. לא משנה. ב-83-4 ליוויתי את מכבי חיפה עד האליפות האחרונה, לא כולל האליפות הזו, זו אחרי 10 שנים. אני לא זוכר, תקן אותי אם אני טועה, אורי, אם מכבי חיפה לא, היא לא עם הסגל הכי טוב שהיה לה, היו לה, הייתה קבוצה הרבה נכון. יותר טובה, עם פאליה וקנדאורו וז'אוטאוטס.
קבוצה שעלתה לליגת האלופות הראשונה, זה לדעמי הייתה הקבוצה הכי חזקה שלה.
נכון, נכון. אבל אני לא זוכר קבוצה כל כך מחויבת למאמן, לעמדות במגרש, לטקטיקה, לאוהדים. אני לא זוכר כזה דבר, אני לא זוכר קבוצה בישראל מחויבת כל כך.
הרבה זמן.
תראה, אני מאמין שמחויבות כולם בסוף רוצים להצליח, אבל זו קבוצה מאוד מאומנת. נראה לפחות כלפי חוץ שאין אגו, כל פעם שמישהו, אתה יודע, מחמוד ג'אבר, להזכיר לכולם, היה שחקן חודש אוקטובר. וכל פעם אתה מוצא איזשהו מישהו אחר שבולט, פתאום שאול גולדברג עולה, הופך להיות אחד הבלמים הטובים בארץ, הרבה לזכות המאמן, הוא באמת מאמן משכמו ומעלה. ושוב, אני לא יודע אם הקבוצה הכי טובה, אבל היא אולי בסוף העונה יתברר, שוב, אם יגיעו ל-100 שערים, כקבוצה שהכי גדולה על הליגה. ואז הוא, שוב, היה את מכבי תל אביב של איביץ', שבאמת זה היה לא כוחות עם כל הליגה, אבל זה היה מהצד השני של המשוואה, של הגנה חזקה ומשמעת טקטית, פחות בכדורגל אטרקטיבי וגולים. היה מעניין לראות עם אותה קבוצה של איביץ', הייתה מתמודדת עם הקבוצה היום של בחר, זה היה קרב סגנונות, זה היה מאוד מרתק. אני חושב שמכבי חיפה של היום, קבוצה מאוד חזקה. אם היא תנצח בבאר שבע, המאבק יעבור על המקום השני מאשר על המקום הראשון, כי אני חושב שהיא תרוץ עד הסוף ויהיה גם פער משמעותי.
אוקיי, אורי, אנחנו עוד לא ננסה לא לסגור בינתיים את הליגה.
לא, חלילה. לא, אני אומר, לא, אנחנו... אם אנחנו עשיתי צ'לסי, גם שם לא סגרנו את הליגה. הכל בסדר.
ואנחנו עוד נדבר על מכבי חיפה. אחר כך, אורי אוזן, ספורט אחת, תודה רבה.
תודה.
טוב, יוני, אנחנו תכף, יש מחכה איתנו כבר על הקו המרואיין הבא, אבל אני צריך לספר את ההקדמה, כי אני לא בטוח שכולם יודעים, וזה סיפור קצת עזוי, וגם, והדרישות, באמת, זה סיפור עזוי, ככה, מה שנקרא, כיעל הכדורגל שלנו. אז לפני יומיים זה היה, נכון? המשחק, שלושה ימים, יומיים, המשחק גביע המדינה בין אום אל פחם להפועל חיפה. מי שראה את המשחק, אום אל פחם הייתה טובה יותר, הייתה קרובה לשער ניצחון דקה 88, הובילה 4-3, הייתה צריכה לכבוש, החמיצה את הפנדל, קורא, הפסידה להפועל חיפה, הודחה, גם עונה נהדרת של אום אל פחם בליגה הלאומית. אממה, מסתבר אחר כך שאפילו לא הייתה הגרלה, ככה לפחות הם אומרים, לא הייתה הגרלה של לאיזה צד בועטים, ככה צריך לעשות, והמשטרה ביקשה, או שמה דרשה, שביתות ההכרעה מ-11 מטרים לא יהיו בצד של אוהדי אום אל-פחם. עכשיו, אפשר להגיד מה היה קורה אילו, אבל אנחנו יודעים שקהל יכול להשפיע על בועטים, לטובה ולרעה, והיום אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאחמד אבו אלעם, הבעלים של אום אל-פחם. שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
הכל בסדר?
בסדר, לא, בנת כדורגל לא בסדר.
תגיד, מה אתם בעצם, תספר לי, קודם כל, לפני שתגיד לי מה שאתם רוצים, מה בדיוק קרה שם בדקות שלפני דוקרב הפנדלים?
תשמע, אני שמתי לב, אחרי שהסתיימה ה-120 דקות, שהשופט והמשטרה, לא יודע מי פנה לשני, היו מחוץ לקו. ראיתי שיש ויכוח שם, מי קרא לשני, אני לא יודע. האיגוד השופטים אומרים שהמשטרה החליטה, המשטרה אומרת, שהשופט החליט, עד עכשיו הם רבים ביניהם, מי החליט כן ומי החליט לא. ירדתי לכר הדשא מהציה, היה ויכוח שם ביני לבין השוטרים לבין בר נתן, ורצינו להוריד את השחקנים מהמגרש.
עוד לפני הביתות, רציתי, זאת אומרת, הבנתם את זה כשזה קורה, שלא נותנים לכם לבות למקום שבו הייתם אמורים לבות.
כן, ביקשתי שיעשה הגרלה, להיות בצד השני זה ביתות מכריעות, שהקהל שלנו יכול להשפיע על הבועטים של הפועל חיפה, הקהל שלנו היה יכול לתמרץ את השוער שלנו, אבל לצערי הרב, המשטרה, השופט, בלחץ מאלישע לוי, החליטו להזיז את זה לשער השני, איפה שישבו הקהל של הפועל חיפה.
אמרו לכם למה? אמרו לכם למה רוצים להזיז את זה? כי מה? כי המשטרה פחדה ש... מה אמרו לכם?
אז המשטרה למה הייתה צריכה לפחד מהקהל הכי תרבותי שיש היום במדינת ישראל?
אגב, זה נכון, אני לא יודע, יוני, אתה רואה ליגה לאומית, קהל מדהים, באמת קהל כיפי לראות אותם באווירה נהדרת, כן.
קהל, ואתה יכול לשאול את הפועל חיפה, אפילו כללה אחד לשחקן של פועל חיפה, לא הפועל חיפה, לא הייתה קהל שלא מקלל ולא מתפרע. למה קהיל לא לבעוט לצד שלו, ולמה לא לעשות הגרלה? מישהו אחר צריך לענות על זה.
רגע, אבל השאלה...
האחרון שאני אשתמש במילה של קהל ערבי או קהל יהודי, יכול להיות שמישהו חשב אחרת, מישהו חשב שאלה סוג של אנשים אחרים או עבריינים, לא רוצה להשתמש במילה אחרת, יש שם עבריינים, או אולי נתרחק מהעבריינים, נלך לצד השני.
אבל עלתה טענה, יוני, רק עלתה טענה, אני רוצה להגיד לי, שיגיד אם זה נכון או לא, עלתה טענה באחת הידיעות קראתי, שאחת הסיבות או הסיבה שבעטייה בכלל רצו לבעוט, זה עניין בכלל של הטלוויזיה, שהמצלמות לא היו מצלמות במקום הנכון, אז ביקשה הטלוויזיה שזה יהיה בצד השני. אתה שמעת משהו כזה?
היה אז עמיחי, היה אומר את זה בשידור, עמיחי לא היה יורד והיה מתפלא מהמקרה, הם גם צ'רלטון עכשיו נכנסים לעניין, עד רבה, מי שעשה את הנזק, מי שעשה את הנזק צריך לשלם על הנזק השם, מי שעשה את הטעות צריך לשלם על הטעות הזאת, אבל לצערי הרב, לצערי הרב, עד הרגע הזה, עד הדקה הזאת, אנחנו שלחנו מכתבים למי שצריך לשלוח, שלחנו מכתבים לאופה, שלחנו מכתבים להתאחדות הכדורגל, שלחנו מכתבים לאיגוד השופטים, שלחנו מכתבים למנהלת, שלחנו מכתבים לכל העולם, למשטרה, לכולם. עד עכשיו, עד עכשיו, אין אישיות קד, לא בהתאחדות הכדורגל.
כן, אבל השאלה, אוקיי, קופחתם, ככה אתה טוען, ויכול להיות שעל פניו זה נשמע גם...
אני לא טוען, אני לא טוען, זה ודאי שקופחנו.
אוקיי, ודאי.
אני לא אומר, ואני לא טוען. רגע, זה ודאי שאנחנו קופחנו.
אוקיי, הוא מציין אוקיי, עובדה,
אני איתך,
הוא
מציין אני עובדה. אתה מציין עובדה שקופחתם, מה אתם רוצים לעשות? לבטל את המשחק? מה אתם רוצים? פנדלים, פנדלים להביא את הקהל ושיהיה פנדלים חוזרים? תגיד לי מה ירצה אתכם, הרי יש דברים שהם לא, שתבקש אותם, הם לא הגיוניים להיענות להם, למשל, לעשות משחק חוזר, זה לא יקרה. השאלה מה אתה רוצה?
דבר ראשון, ביקשנו שיהיה משחק חוזר. וההתאחדות שלחה מכתב בבוקר שהם בודקים את זה משפטית, ביקשנו מוופה שיהיה משחק חוזר, והם שלחו בבוקר מייל שהם בודקים את העניין משפטית. מישהו פה עבר את התקנון, מישהו פה החליט לעבור את החוקה, להיות מעל החוקה. דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת מי קיבל את החלטה, המשטרה או השופט, או עכשיו הטענה השלישית צ'רלטון, על פי מה שאתם אומרים.
לא, זה ערוץ הספורט.
מישהו צריך לצאת עכשיו ולהגיד, אנחנו קיבלנו את ההחלטה, ואז צריך לבוא אליהם, לבקש הסברים למה הם קיבלו את ההחלטה הזאת. עד רגע הזה...
רגע, אבל אתה הרבה שנים בכדורגל, אתה הרי יודע שמשחק חוזר לא יהיה. לא יהיה ולא יהיה, אני עברתי לא מעט אירועים בעייתיים ושנויים במחלוקת במשחקים, משחק חוזר לא יהיה, זה כמו שפסקו גול, ברגע שנשרה גול והשופט ישר אותו, גם אם יתברר אחרי זה שהגול הזה...
אלא אם יש ור, היום יש ור כבר.
נכון, אבל גם אם עבר וגם אם זה, אי אפשר לבטל גול שהשופט קבע בסופו של דבר שהוא גול.
אני מבין אותי שהייתי קטן שלא ניתן לשפוט את השופט, ואני מבין שהתאחדות פה, המוצאה לפועל, והיא השופטת, והיא הכל, והיא משנה את החוקה ומשנה את התקנון איך שהיא בא לה. בגלל זה בנינו לוופה, אבל אני אקר מבטח לך עוד משהו.
מה אתה רוצה להגיד? שבהתאחדות לא רצו שאום אל-פחם תעלה שלב? אתה רוצה להגיד לי את זה בקולך?
בהתאחדות לא היו במגרש. מי שהיה במגרש זה השופט.
המשטרה,
השופט, כן. הם לא רוצים שתגיעו לרבע הגמר? הם לא רצו לדעתך?
תשמע, לכאורה זה על חוטו של סערה של נתת משחק. קח אותה לאן שאתה רוצה. לכאורה נראה משהו לא טוב. בגלל זה אנחנו בודקים להגיש תלונה במשטרה, והיינו היום שמה ובודקים את זה עם עורכי דין.
על מה? על מה תלונה?
להגיש תלונה נגד השופט, נגד השופט. לכאורה על נתת משחק. הוא קבע את גורלו של משחק, שהיה משחק ספורטיבי. מי שקבע את גורלו של המשחק, זה ההחלטה הזאת, זה ההחלטה של השופט.
אני רק רוצה להגיד לך משהו.
אבל אחמד, אבל שער הוא אותו שער, זה אותו גודל, זה נכון, זה יכול להשפיע, זה גם יכול להשפיע, זה גם יכול להשפיע לרעה. שחקנים גם יכולים להיות לחוצים מול הקהל שלהם.
לא, מי אמר את זה?
זה...
מה, השער בצד השני יותר קטן?
השער הוא אותו שער, המגרש אותו מגרש, והתאורה אותה תאורה. זאת אומרת, לא היו תנאים, לא היו תנאים שאתה יכול להגיד באופן מוחשי שהם פוגעים דווקא באום אל-פחם.
לא, הקהל שלנו ידוע עליו שהוא קהל חם שלא מתפרע, והקהל שלנו היה יכול להשפיע על הפועטים של הפועל חיפה, והיה יכול להכניס אותם ללחץ, והם היו יכולים להחתיא.
תגיד לי רגע, אני רוצה, אתה יודע, קודם כל תגיד לזה שיעץ לך, אני לא יודע מי זה, משפטן או חבר או חבר הנהלה, ללכת להגיש תלונה במשטרה, לכאורה על הטיית משחק נגד השופט, שהוא, אתה יודע, עצם הגשת התלונה יכולה לסבך אותו, כי זה, זה, זה קצת מרחיק לכת להגיד ששופט שקיבל החלטה שגויה ככל שתהיה, עשה משהו כדי להטות משחק בכוונה, וזה חמור מאוד שאומרים כזה דבר בכלל. השאלה הגדולה עכשיו, השאלה הגדולה עכשיו, במשחק חוזר, אתה מאמין שאתם מנצחים את הפועל חיפה, נכון?
בטח, כמו שאמרנו לפני המשחק, כמו שאמרנו לפני המשחק, שאנחנו מנצחים את הפועל חיפה, ולמדנו את הפועל חיפה כמו שצריך ללמוד אותה, והיינו פתוחים שאנחנו עוברים את הפועל חיפה, ומי שראה את המשחק ראה שהתעלינו על הפועל חיפה בשתי רמות במשחק הזה, והשחקנים שלנו היו, היו במיטבם במשחק הזה, והיינו יכולים לנצח את המשחק הזה. אבל מפה עד החלטות הזויות, בזויות, נבזיות, הדרך ארוכה, ואני לא רוצה להשתמש, ואני עדין. למה זה כבר עבר יומיים? אני מאוד מאוד עדין.
אתה רגוע עכשיו, אתה אומר.
לא, הוא נשמע רגוע, צריך להגיד.
בהתחלת הרעיון, אמרתי לך שאני לא רוצה להשתמש, במילים מאוד קשות.
אבל הנה, יוני יוצא ממך.
אני לא רוצה להשתמש.
בזויות ונבזיות זה מילים קלות.
לא, הוא אמר בתחילת הרעיון, אבל תראה מה עשית לו, יוני, עם התרגילים שלך.
אני לא רוצה להשתמש במילה שמישהו בא עם דעה פוליטית מהבית למשחק.
הבנתי.
ולא נעים לי להשתמש במילה הזאת. ולא נעים לי להשתמש במילה הזאת בגלל שעמדו מאחרי השער, עודים ערבים, התקבלה החלטה אחרת, לא רוצה להשתמש גם...
אתה רומז לגזענות, אתה לא תגיד זה, אבל אתה רומז להחלטה שמקורה בגזענות, נגיד את זה כך.
אני לא מאלה, אני גם לא מאלה שאוהבים להתבכיין, אכלו לי ושתו לי, ואני לא רוצה להיות שם, אכלו לי ושתו לי, אבל מה שטוב שאתם יודעים את האמת טוב מאוד, וכל העיתונאים יודעים את האמת טוב מאוד, וכל האנשים יודעים את האמת טוב מאוד, מהבוקר אני מקבל פניות מפוליטיקאים, אני לא רוצה להכניס את הפוליטיקאים למגרש הזה.
אתה רוצה להגיד לי שאתה באמת חושב שמכרו את המשחק?
לא, הוא אומר שההחלטה נובעת, בוא נראה מה הוא אומר.
אני לא אמרתי, אני אמרתי, אנחנו בודקים לכאורה שההחלטה של השופט להעביר את הביתות לצד השני, יש ריח לא טוב, ריח לא טוב, שאנחנו רוצים לבדוק אותו לעומק, בזכותנו לבדוק אותו לעומק. אם אתם עוקבים אחרי הכדורגל, אם זה אדומים, שופטים באדום, פרשת שופטים באדום, ואם זה הפרשה האחרונה שהייתה, אין דבר כאילו, אין ומעולם
היו לא דברים מעולם, אתה אומר.
ולא יהיו. יש דברים קורים. יכול להיות שהשופט גם התנסה, עשה את עצמו שופט בלומי ויצא פרש. יצא פרש אחד גדול, השופט.
גם יכול
לשופט. להיות. כאילו שופט בכיר. אבל במשחק הזה יצא פרש, יצא שופט של נערים גימל. ואני יודע שמישהו עכשיו מנסה לתפור לי איזה תיק, להביא אותי לוועדת משמעת על התפתויות שלי ביומיים האחרונים, נגד אוגוד השופטים ונגד שופטים ונגד זה. אבל אין מישהו חושב ככה, ואני אומר את זה בעדינות.
אתה רוצה שאני אציע לך משהו? יקירי, תקשיב, קודם כל אני מבין את הזעקה, שיוצאת לך מהלב, אתה מרגיש מקופח, וזה בסדר, וזה נכון, ועל פניו, אם אתה לוקח את הנתונים היבשים, אתה צודק. אבל אני מציע לך, תדומם מנועים, ותן לקבוצה שלך...
רגע, שנייה. אני אמשיך את יוני, אולי תדומם מנועים, כי אתם עונה נהדרת, אתם כרגע מקום רביעי, שזה לא יפגע בכם...
אתה תפסיד במשחק הקרוב בליגה, ואתה במקום רביעי...
שזה לא יפגע בכם בליגה.
עם 4 נקודות, או 2 נקודות מהמקום שממנו עולים ליגה, עזוב אותך מהדבר הזה, זה גביע, זה... אני לא אומר לך, אני מבין את הזעקה שלך, באמת, אני לא נגדך, ואני לא חושב שהפועל חיפה, אני חושב שגם הפועל חיפה הרוויחה מההפקר, אבל אני לא חושב שהייתה פה יד מכוונת, לא של השופט, לא של המשטרה, ולא של אף אחד, פשוט פה היה שיקול דעת מוטעה.
תגיד לי, אפשר לשאול אותך שאלה, שאתה נוהג באוטו, ואין לך כוונה לפגוע במישהו, בגעת במישהו, והרקת אותו, שופטים אותך? או לא שופטים אותך,
שופטים
אותך. לא, אדם לא בגע פה.
אבל אף אחד לא הרג פה, אח שלי.
עוד לא הרג.
אח שלי, לא הרגו פה אף אחד.
בינתיים.
חכה, זה כול הספורט.
או גנבו שמחה של עיר שלמה. גניבה הייתה פה.
טוב.
או הייתה גניבה. שדדו שמחה של עיר שלמה.
אנחנו, אני מקווה שנדבר גם בשמחה, אולי תסמכו בסוף העונה הזו בליגה הלאומית, אתם, יש לכם יופי של צ'אנס גם אולי להפיל ליגה, והאמת, אום אל-פחם בליגה, בליגת העל, יכול להיות אחלה דבר.
אני חושב שהקהל של אום אל-פחם מביא הרבה צבע לכדורגל הישראלי, וטוב אם הקהל של אום אל-פחם יהיה בליגת העל, ואנחנו שופים בימים הקרובים להזק את הקבוצה בשחקנים מאוד בכירים מליגת העל, בשביל להיות שם בסוף העונה ולשמח את העיר הזאת והעודים האלה.
נכון, וגם מוטי מויבני נותן יופי של עונה אצלכם. אחמד אבו אילם, תודה רבה לך.
תודה לכם, באמת תודה.
שנדבר בשמחות, ואני שמח, יוני, שעשינו איתו רעיון רגוע, אתה יודע, שלא לא, גם לא, לא נאמר, לא נאמרו דברים חריפים, חוץ משוד, גניבה, ביזיון, ביזיוני, זאת אומרת, לא, אתה יודע, לא, כן, בסדר, רגוע, אני שמח שזה היה רגוע בסך הכל.
לא, לא, היה רגוע, היה בסדר, האמת היא, אני יכול להבין אותו, באמת.
לא, האמת, זה נורא נורא מתסכל, ואני גם, אני כן חושב שיש שם מה שנקרא דעה קדומה, לא אגיד גזענות, אבל דעה קדומה, להגיד שבגלל זה טימור אביטן נחמיץ פנדל במצב 4-3, ולא...
אתה יודע מה אני במשחק הזה...
זה קצת מוגזם.
שרון, אני פה אספר לך את זה באנקדוטה אישית, מהמשחק הזה. אני רציתי שהפועל חיפה בסוף תפסיד בפנדלים. אתה יודע למה?
כי
הקללות שאלישע לוי קיבל, זה לא יודעים בזה.
מאוהדי מה?
מאוהדי הפועל חיפה.
במשחק הזה?
במשחק הזה... והאלבונות שהותחו באיש הזה, מאמן נבחרת ישראל שלקח אליפויות, זה חרפה לכדורגל הישראלי, חרפה. ואני אומר לך, אני לא אגיד אפילו מה נאמר שם.
אל תגיד.
בושה וחרפה.
טוב,
ולכן רציתי שהם יפסידו.
יפה, אז הם ניצחו, אבל על הפכה וחמתך, מה שנקרא.
כן, נכון.
טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, ודבר באמת גם עכשיו על הפועל בר שבע, עם הניצחון אתמול הדרמטי, גם רכש חדש, וכמובן לקראת המשחק מול מכבי חיפה ביום שני. נדב דייג, ידיעות הנגב, הלאה נדב.
אהלן, שלום חברים, ושלום שרון, מזמן...
מה שלומך, נדב? לא מתאים, איזה כיף. אתה מכיר את נדב בטח הרבה שנים, זה מה זה? אחד האנשים היקרים לא רק בנגב, אלא בארץ.
לגמרי. תודה.
נדב, קודם כל, אתמול, באמת, ניצחון דרמטי, דקה 120, זה ניצחון שלפחות... אתה יודע, אם היינו מגיעים לפנדלים, זה גם היה מרגיש לא טוב, אבל ניצחון שאולי לפחות משכיח את ההפסד למכבי תל אביב באיזשהו מובן.
צדקת 200%, לא היה בריא ולא היה טוב להגיע למשחק העונה מול מכבי חיפה, אחרי שני הפסדים, ויוצר איזה תחילתו של כדור שלג, הניצחון אתמול, למרות שהיו הרבה פרקים של כדורגל פחות טוב, ושל הרבה שחקנים שקצת איבדו ביטחון, וקצת איבדו כדורים, ו... הניצחון הזה היה בשיניים, אבל בגביע, כולנו יודעים, במיוחד יוני ומי הוותיקים, הגביע זה התוצאה, זה לעלות שלב, וזה שהפועל באר שבע על את השלב, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה טוב מורלית לפני מכבי חיפה.
תגיד, מה אתה יכול לספר לנו קצת על הרכש החדש? אנדרי מרטינס, הקשר הפורטוגלי בן 32, אני חייב להגיד שממה שאני קראתי עליו, אני עוד לא יודע איך הוא יראה על המגרש, אבל נראה דמות מאוד מעניינת, בחור מאוד אינטליגנטי, אוהב דברים ככה...
תשמע, מזה חודש וחצי, אליניב ברדה ואנשי הסקאוטינג שלו מחפשים קשר 8-50-50, כי מבחינתם זה משהו שהיה חסר להפועל באר שבע. רוני לוי רצה שני שחקנים. רוני לוי רוצה גם שחקן בעמדת ההתקפה, וגם קשר. רוני לוי מאוד מאוד רצה את בירם קיאל, מאוד. אפילו במשחק שהיה כאן באר שבע נגד בני סכנין, הוא הלך בסוף המשחק, חיבק אותו מאוד קרוב, ולחש לו משהו על האוזן, לא קשה לנחש מה הוא לחש לו.
אמר לו, אתה בחיים לא תשחק אצלי.
זה לא הסתדר, זה לא... ואז הגבירו את הקצב בשביל להביא את השחקן הזר הזה. יש להפועל באר שבע רזומה טוב עם פורטוגלים, ויש להפועל באר שבע קשר... דרך מיגל ויצור והסוכן שהביא אותו, והביא גם את ג'וסווה, והביא עוד כמה שחקנים.
אז רגע, אז מי הבא בתור אחרי מרטינס? מי? קני סייף?
אם אותו סוכן ימצא איזה חלוץ טוב, יכול להיות שיקחו.
מה,
אבל...
אבל קני סייף זה משהו שבא בחשבון?
תראה, אני תמיד אומר שאלונה לא שוקטת ולא נחה עד שסוגרים בהתאחדות את זה, הכל יכול להיות. אם פתאום תהיה עסקה טובה, יש להם, גם לאלי וגם לאלונה, יש קשר מצוין עם ג'קי ונזקה, וגם דודו דן שם בגזרה. הכל יכול להיות. הפועל באר שבע רוצה שחקנים טובים.
השאלה אם באר שבע רוצה להתחזק, כי דיברנו על זה יוני גם בתחילת העונה, מבחינת הסגל, באר שבע בנתה את הסגל הכי עמוק, במובן הזה נכון. שיש המון שחקנים על כל עמדה, ששאלנו בתחילת העונה איך רוני לוי יצליח לשלב, יהיו הרבה שחקנים אולי מתוסכלים, הרבה חבר'ה מאוד מנוסים, ותיקים, שזכו באליפויות, ימצאו את עצמם בספסל, אנחנו למשל רואים את איתי שכטר, שככה מקבל דקות, וכשהוא נכנס נותן את עצמו, אבל הרבה על הספסל, הם מתכננים אולי לשחרר?
תשמע, אמר לי בכיר במועדון השבוע, אנחנו לא מראים את הדרך, אני מצטט אותו כמובן, אמר לי בכיר במועדון השבוע, אנחנו לא מראים את הדרך החוצה לאף אחד, אבל אם כזה ואחר יבוא, לא נעמוד בדרכו. כלומר, המבין יבין, יש שחקנים שהם בירידה והם יקבלו פחות דקות עכשיו, ואם הם ירצו ללכת ולשחק במקום אחר, אז הקבוצה לא תעמוד בדרכה. עכשיו שהביאו קשה 50-50, לא צריך ללכת רחוק, צריך
ללכת,
אחד כמו רואי גורדנה, שתלו בו הרבה תקוות, והוא בא והתחיל את העונה טוב, אז יש הרבה שחקנים עכשיו על המשבצת שלו. ואם הוא יבוא וירצה ויגיד שיהיה במקום אחר, הוא יקבל יותר דקות.
תגיד, נדב, אתה מחובר לקבוצה ולרחוב הסובב את הקבוצה.
הקבוצה מחוברת אליו, יוני.
כן, יש מצב. יש מצב. פעם אמר לי על זה מאיר איינשטיין, המנוח הגדול מכולם, משהו דומה, משפט דומה, אבל בוא, אני שואל אותך, כן, הפועל באר שבע, מבועלת לקראת המשחק?
אני לא חושב, אני רוצה לומר, בתחושותיי, ככל...
לא, אני לא רוצה את התחושות שלך. אני לא רוצה את התחושות שלך. אתה מדבר עם שחקנים. אתה מדבר עם שחקנים.
כן, כן, לא, שחקנים לא מבועלים. יש פה הרבה שחקנים מנוסים. לא מבועלים. אני חושב שלא יהיה מה שאנשים חושבים, שמכבי חיפה במות מצוין, ובכושר מצוין, ובכונה משומנת.
ורוני לוי בלחץ? רוני לוי בלחץ? נדב.
מי?
רוני לוי.
מי כמוך יודע, זה משחק מאוד מאוד חשוב לרוני לוי.
אני אגיד לך, רוני לוי באופי שלו הוא לא בלחץ והוא לא פחדן, אבל העוזר שלו הוא גם נלחץ מהר וגם פחדן.
מיארי?
אריק בנאדו.
אבל הוא לא קובע את הטון בחדר.
זה משחק מאוד חשוב.
לא משנה. רגע, יוני, מה קשור?
אני אסביר לך.
למה זה קשור?
אני אסביר לך.
זה מאמן קובע את הטון בחדר הלבשה?
בוודאי, לא, הוא קובע את הטון סביב המאמן.
רגע, למה אריק פחדן? כמה ניסיון יש לו כמאמן כבר שאתה יודע שהוא כמאמן?
לא, אני יודע שהוא כשחקן וכבן אדם, הוא בן אדם רגיש מאוד, חכם מאוד.
לא זכור לי שכבלם הוא היה פחדן, אחד מהם אלה שנכנסים עם הסטופקס.
לא נכנס בסטופקס, ממש לא.
יש לו ראש טוב לכדורגל.
הוא ראש מעולה, הוא ואורי אוזן נסו הרבה דברים ביחד.
אני אנסה להבין למה יוני אמר מה שאמר, בוא ננסה שנייה.
אני אגיד לך למה, כי אני מכיר את אריק בנאדו, עכשיו, אני לא אומר את זה פחדן במובן השלילי של המילה.
במובן הטוב של המילה,
פחדן. לא, אני אומר פחדן שהוא יודע להעריך את מכבי חיפה בכושר הנוכחי שלה.
זאת אומרת, הוא מודע.
הוא משרה לחץ, הוא מודע. הוא יודע מה זה.
איך עוזר מאמן יכול לשרות לחץ? זאת אומרת, הוא ייתן... הוא ייתן, הוא יגיד, רגע, זה החוצה הכי גדולה בתולדות המדינה?
לא, בוא נשמור, נזהר מזה, ונזהר מזה, ונשחק ככה.
אבל זה העבודה של עוזר מאמן.
רגע, אבל שאתה משדר את ה... בוא נזהר, זה פחד. זה לא...
רגע, אבל שרון, יש בהפועל באר שבע, יש איזה דמות בהפועל באר שבע שמאזנת ונמצאת כל הזמן ומרגיעה, ותוכל לעשות גם את העבודה הזאת עם אריק בנאדו.
מי זה?
וזה אליניב ברדה, שאתמול טס בדקה 90 ממרומי עמדת השידור. הוא ישב שם עם המצלמות של הווידאו של הקבוצה, בדקה 90 הוא רץ לדשא.
שלא יעשה את זה, שיזהר, אנחנו דואגים לו.
לא, אני אומר שהוא לקח את סגיב יחזקאל ועודד אותו וכולי. אז
זאת אומרת, אליניב ברדה הוא לא פחדן? הוא לא פחדן?
אבל בשביל יש עוד מישהו שקצת יכול לעזור בהכנה המנטלית, שקוראים לו אליניב.
שרון, אל תנסה לעשות מזה צחוק, אני אגיד לך גם למה.
לא צחוק, להפך, אני אנסה להבין למה אתה אומר על עוזר מאמן שהוא יכול להפריע.
הוא לא יכול להפריע, מה שהוא משדר זה סוג של תבוסתנות, האיש הזה. אני אומר לך, אני מכיר אותו מהנוער של מכבי חיפה, ליוויתי אותו כשחקן. עכשיו הוא שחקן,
הוא לא
היה
לך
מעולה.
לזה, טלפון הוא פעם, היה דקין.
לא, הרבה פעמים לא ענה לי.
אוקיי.
אבל אני שכחתי לו את זה כבר, רק עכשיו אני נוקב.
יפה, עכשיו במקרה הזכרתי לך. במקרה הזכרתי לך, הבנתי.
אני כמו הבדואים, אני 40 שנה נוקב.
הבנתי.
לא, אבל לא, אני אומר, קודם כל אריק בנאדו, איש יקר, חבר טוב, אני מאוד מעריך אותו.
אם הוא היה לי לטלפונים.
לא, לא, אני כבר מזמן לא מחפש את הטלפונים, אבל בוא נהיה רצינים, אל תהיה לי קוף, במעדורה לא, חיכוי לא מושלם.
אני דווקא לא יורד עליך בינתיים, אז זה הכל בסדר, אני לא...
הבנתי, לא, כי אתה יודע, זה סכינאות.
חלילה רק מנסה להבין מה, אתה יודע.
לא, אז אני אסביר, אריק בנדו, נדב, עוד שנייה, כי פה מנסה דודוביץ' לעשות...
אני איתכם, אני איתכם.
הוא נהנה, יוני, הוא נהנה.
הוא נסה לעשות הון פוליטי על הגב שלי. אריק בנדו, הוא באישיות שלו, הוא נסוג, הוא תבוסתן, הוא לא, ואת זה הוא מעביר למאמן. אני אומר לך שאריק בנדו פוחד מהמפגש מול מכבי חיפה בעת הזו. נקודה, ותעשה את זה מה שאתה רוצה.
אם הפועל באר שבע תפסיד ביום שני, אנחנו נזכור למה.
כן, בגלל אריק בנדו. או שרוני לוי לעומת זה, הוא גרזן.
אז זה מאזן, אתה צריך קצת...
בסדר, בוא נראה.
אתה צריך קצת, גם אצלי בבית, אתה יודע, אני יותר פחדן, אשתי פחות, אז זה מאזן. אוקיי,
אז אתה אומר, אם אשתך פחות, אז זה בית אמיץ, כי אשתך היא בסוף
היא הקובעת, היא הקובעת הטון. אז אולי גם רוני לוי נותן את הטון, אתה יודע, בסופו של דבר.
לא, רוני לוי נותן את הטון, אבל הוא... זהו, אתה יודע מה, אם ברדה, אני לא מכיר אותו אישית, שחק במכבי חיפה, דיברתי איתו כמה פעמים בחיים שלי, אם ברדה מאזן זה טוב, אבל אריק בנדו נראה לי האיש הכי קרוב לרוני לוי, ולכן יש לו משמעות, ואם אריק בנדו לא ישדר ווינריות, והוא לא ישדר, הבנתי. זה יהיה בעיה.
טוב, אז נדב, רק אימור שלך, ככה לקראת יום שני, מה יהיה? אחרי שקיבלת את כל המידע שצריך, כן?
לא, מי שמכיר אותי יודע שאני לא מאמר, אני רק
מנחש.
אומר בתחושותיי, שלא תהיה תבוסתנות של הפועל באר שבע, כמו שרבים בתקשורת, וזה, אני עוד פעם אומר, מכבי חיפה באמת על הכיפק, ואני פגשתי את ברק, והוא אמר לי לפני איזה חודש ומשהו שהוא מתחיל להרגיש שהמכונה עובדת כמו שהיה לו ב-16-17 ובאר שבע, והוא מתחיל לראות את פרי עמלו.
עד שאלונה התערבה לו.
על הכיפק, אבל מה שקורה בימים האחרונים,
מה אתה צוחק, דוד?
דורכים על הפועל באר שבע יותר מדי. אני לא יודע אם יכול להיות שמכבי חיפה תנצח, הכל יכול להיות, אבל לא נראה לי שיהיו תארים דרמטיים.
הבנתי.
ארי, בוא נגיד לך עוד משהו אחד, נדב, אתה בטח יודע. אם לא אלונה, בחר זוכה גם באליפות הרביעית.
אבל בחמישית לא.
ברביעית, אנחנו לא מדברים, הוא הפסיק אותה בשני.
טוב, אז אם בלי אלונה, ברק זוכה ברביעית, בלי בנדו, רוני זוכה בראשונה.
לא, אלונה לא עשתה לו חיים קלים בעונה הרביעית שלו. נקודה. אתה יודע, אני אומר לך דברים.
לא, אני מאמין, אני מאמין, זה גם נשמע הגיוני איך שהתנהלו שם הדברים. נדב דייג, ידיעות הנגב, תודה רבה לך.
בכיף, כל טוב
לך. תכף ננסה לשמוע את הצד המפחיד של מכבי חיפה, ננסה חדשות אחרונות משם, אבל קודם כל יוני, יש לנו תגובה של משטרת ישראל, פנינו לדוברות.
חשבתי תגובה של אריק בנדו.
זה עוד מעט, חכה, תקבל תגובה, אבל ואז אתה תפחד. סתם.
לא, אני רוצה גם תגובה מאשתך.
אשתי, אני מפחד. דיברנו לגבי העניין של אום אל פחם, ושהמשטרה... ביקשה, סלש דרשה, שדוק רב הפנדלים, סליחה, מהנקודה הלבנה, יהיה בצד השני שבו לא נמצא עוד אום אל פחם. זאת אומרת, ששם היה ריק, ואז גם אולי זה הפריע לטענת הבעלים. אז הנה התגובה של המשטרה. משטרת ישראל לא התערבה בהליך ההגרלה במטרה להחליט באיזה צד יתקנו בעיתות הפנדלים. בניגוד למה שאחמד מקודם אמר לנו, שופט המשחק פנה בעניין זה לקצין השיטור במקום, ובהתאם המליצה המשטרה לקיים את הפנדלים בצד בו אין קהל. זאת לאור אירועים קודמים בהם אוהדים השליחו חפצים לעבר המגרש וגרמו להפרות סדר. משטרת ישראל פועלת למען שלום הציבור וביטחונו בצורה שוויונית וללא מסור פנים. אתה יכול, הם יכולים להוציא לי עובדה שאום אל פחם יותר אלימים מאוהדי חיפה, מכבי, פועל, ביתר, אני בספק אם הם יסירו את הנתונים הללו, ואז פתאום להגיד, למה שמשטרה תתערב באיפה ייבטו פנדלים, מה זה עניינה, אבל אוקיי, זה התגובה של המשטרה. אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום וערב טוב לשלומו וייס, וואלה ספורט, אהלן, שלומו.
אהלן, ערב טוב.
לא יודע אם שמעת את הסיפה של השיחה שלנו מקודם עם נדב דייג.
שמעתי, כן.
אז מכבי חיפה מודעת לזה שעכשיו כולם מפחדים ממנה?
כן, מודעת.
בעיקר אריק. בעיקר אריק.
לא, אריק בנדו?
כן, כן. זה לא הסיפה, זה הרישה של השיחה.
כן. אבל רגע, קודם לפני שנתחיל לדבר מכבי חיפה, מה שמעניין מהתגובה שקראת של המשטרה, זה אם זה נכון והתגובה היא נכונה, זה הזוי מבחינתי שהשופט בכלל הלך לקצין השיטור. מה יש לו ללכת לקצין השיטור ולשאול אותו לאן לבד פנדלים? זה צריך לבדוק את זה, ואם זה נכון זה הזוי.
כן, זהו, כתוב, שופט המשחק פנה בעניין זה לקצין השיטור. למה שהוא בר נתן
יפנה? למה לא? למה זה הזוי?
למה שהוא יפנה לקצין השיטור? הוא חש מאוים? הוא חש מאוים?
יכול להיות.
אז זה מזוי, מה, הוא לא פעם ראשונה במגרש כדורגל?
לא יודע, אבל אתה לא יכול לדעת מה עובר בראש של שופט.
אני יכול לדעת, אבל שזה הייתה לא הגיונית.
המשחק נגד הפועל חיפה עבר מאוד חלק מבחינת הקהל שם.
אתה יודע, אני מזכיר לך מה, מהרן רדי שיחק פעם בטדי, ונדמה לי שהוא אמר, כל המשחק הרגשתי מאוים.
אבל אתה לא בטדי, ובום אל פחד.
לא משנה,
והמשחק רגוע, למה ששופט יעשה את זה?
אגב, נצרת אליד גם, בנוף הגליל.
כן, נכון, אבל הרוב השולט של האוהדים היה מאום אל פחד. אני לא אומר שהיה משהו. אני חושב שזה לגיטימי שהשופט פונה לשיטור, ושואל אותם איפה הכי נכון מבחינה בטיחותית, לא ביטחונית, לבעוט את הכדורים לשאר.
מה, זה
לא
כזה?
אז שישחקו על חצי, רגע, יוני, למה משחקים שם בצד השני, עזוב פנדלים, שלא ישחקו בצד השני, שיביאו את השער, שיביאו את השער לאמצע, וישחקו, אתה יודע.
אבל כאילו
אתה... אם זה כל כך מפחיד, שלא יכניסו קהל. רגע, אם זה מפחיד, שלא יכניסו קהל.
כאילו היית, כאילו אתה לא במגרשי כדורגל, איפה שחקן...
אבל מאיפה שמעת ששופט...
איפה שמעת שיש הגרלה בסמי אופר והקופים הירוקים יושבים ביציא הצפוני והשחקן של היריבה בוחר את השוער שלו ביציא הזה? זה, לא היה,
אבל
למה?
יש סיבה שהוא לא בוחר כדי, נכון? כדי שלא יהיה לחץ של הקהל היריב,
נכון?
ובדיוק על זה אומן פחה מתלוננת, היא רצתה שהקהל שלה יפריע, זה חלק
אבל
מהמשחק.
לא הפועל חיפה בחרה, לא הפועל חיפה, השופט.
השופט והשוטר. טוב שלמה, okay. אנחנו לא נתקדם לשום מקום.
okay.
מכבי חיפה מפחידה.
כן, מכבי חיפה מבחינה, מכבי חיפה מודעת לזה, והדבר שהכי מרשים לפחות את ברק בחר, זה שלמרות שכל שבוע לפני, ואנחנו מדברים בתקשורת, ותמיד אומרים, רגע, כמה ביתר תספוג, כמה מכבי פתח תקווה תספוג, ניצחון זה ברור, אבל כמה, ועדיין מכבי חיפה מצליחה לא לזלזל, אז זה מרשים אותו, והוא החמיא מאוד לשחקנים אחרי המשחק על זה, שעולים בנחישות ובאסרטיביות כבר מהדקות הראשונות בכל משחק, למרות שכאילו לפני כבר הכתירו אותם כמנצחים. זה מאוד ירשים אותו, ומכבי חיפה גם מקבלת הרבה מאוד שחקנים חזרה לקראת באר שבע.
שמע, זה פעם ראשונה... שלמה, זה פעם ראשונה, גם אתה תקשיב שרון, זה פעם ראשונה... שמכבי חיפה בכל, לא, דברים שאתה עושה שאני מדבר. זה פעם ראשונה שמכבי חיפה בכל עמדה על המגרש, יש לה שחקן ברמה מאוד, שחקן נבחרת, ברמה של שחקן נבחרת, בכל, גם מגן שמאלי, גם בלמים, גם בקישור, גם בהתקפה.
פעם ראשונה מאז מכבי חיפה של תחילת המילניום, אתה צודק.
נכון, נכון, זה פעם ראשונה שמכבי חיפה...
אבל אולי כי הרמה של הנבחרת ירדה. לא חשבתי על זה.
יכול להיות, יכול להיות. אני מבין שאתה רוצה לחזור לפחדן, אבל זה לא ילך.
לא, 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 לא.
אתה לא תגרור אותי.
לא, אני עוקץ אותך בדברים אחרים. יש לי גם דברים אחרים לעקוץ אותך, לא רק בזה.
שלמה, תגיד, מה זה שחקנים נוספים שעומדים לרשותו של ברק בחר? איפה עוד יכול, איפה, איזה חוליה היא צריכה חיזוק?
לא, לא צריכה חיזוק, אני אומר שמחמוד ג'אבר חוזר, וחוסה רודריגס שיחק כמה 20 דקות אתמול, חוזר לקשירות מלאה, יוכל
צריך... ונטע לוי.
ונטע לוי חוזר, וג'וש כהן שלא שיחק אתמול, וחזיזה לא שיחק אפילו דקה, הרבה יותר העננים. אז ברק בחר הצליח אתמול גם לנצח, גם לתת מנוחה להרבה שחקנים, גם לקבל שחקנים חזרה, רז מאיר לפחות היום מרגיע את האנשים בקבוצה, כי דקה 88 הוא ביקש לצאת, אבל הוא אומר שזה כנראה רק עיוות, וגם הוא יהיה קשיר. אז בעצם מכבי חיפה, אולי למעט ריין סטרן שעדיין בספק, כולם אמורים להיות קשירים, כולם אמורים לעמוד לרשותו של ברק בחר, אלי מוחמד חוזר מצהובים, פלניץ' כבר יחזור לקשירות בגלל הדלקת גאון שהייתה לו, אז ברק בחר עם סגל כמעט מלא, אולי למעט סטרן, וזה כאב ראש אדיר בשביל ברק בחר, אבל כאב ראש אדיר.
לא שמעת, בתחילת השידור, דודוביץ' אמר שעל המשחק של מכבי חיפה באר שבע, מאמרים עד הדקה ה-20. אז תגיד, מה תהיה התוצאה על דעתך בדקה ה-20?
אני מתי אמרתי את זה?
סתם, נו, מה אכפת לך, נו?
תראה, אולי, מה? תראה איך הוא מעליל עליי.
מה אתה אומר? תוצאת מחצית אנחנו רוצים.
למה שהוא ייתן תוצאת מחצית? מה ההיגיון, יוני?
אני רוצה, תכף אני אגיד
לך. אתה ממלא
לא, אני אגיד לך תכף.
היה פעם את המשחק הזה, נכון?
אני מסכים נדב בעניין שאני לא חושב שמכבי חיפה תבוא ותיתן דבוסה כמו שנתנה מול מכבי פתח תקווה ומול מול ביתר ירושלים אתמול, זה משחק הרבה יותר קשה גם בגלל האווירה בטרנר של תיאם ציונת, אני סיכרתי את באר שבע שלוש שנים עם בחר ובאליפויות, ובאמת שטרנר הוא בזון, אז זה לא סתם דיסיס טרנר.
מדהים, 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 מדהים.
הוא קטן, ואני זוכר אפילו את הקטנים שסאו טמפטון אומרים לי, תשמע, זה הצטדיון שמזכיר לנו את הצטדיונים הקטנים באנגליה עם האווירה המטורפת.
אגב, אני חייב להגיד, הייתי לא לפני חודשיים באנפילד פעם אחרונה, אני באמת אומר שיש פה איזושהי רפליקה, כמובן לא אותו דבר וזה, אבל מבחינת התחושות, כשבר שבע רצה וטובה, זה מרגיש ככה, טירוף ככה, כמו באמת, כמו שאמרת באנגליה.
האקוסטיקה היא מטורפת, והצטדיון הוא קטן וקומפקטי.
רק הגג לא כל כך, יש דליפות, ואין גג, ונופל, אז חוץ מזה הכל אנגליה.
בדיוק, אבל באמת, אני חושב שזה, אבל עדיין, היתרון הוא ברור למכבי חיפה מבחינתי, ולדעתי, ומה שאני רואה את שתי הקבוצות, וגם מכבי חיפה יודעת את זה, ואף אחת מהקבוצות לא תבוא לשחק על תיקו, מכבי חיפה בטח רוצה לנצח, לפתוח פער גדול, ולהתחיל לרוץ קדימה בעונה הזאת, כי היא מרגישה, אתה יודע, כולם מדברים על הדאבל, ומכבי חיפה מזכירים, אם יהיה דאבל זה כבר לא דאבל, זה טראבל, ואולי איך קוראים, לא יודעים איך קוראים לזה, אבל
ארבעה תארים. כבר הדאבל כבר מתחיל להגיד, אז הבנתי.
בדיוק.
עוברים כבר ל-NBA. שלמה, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך דווקא על שחקן שעוזב, וזה יובל אשכנזי, שהיום חתם במכבי נתניה. אני לא... שחקן, שנתיים וחצי, נכון? אם אני לא טועה, שנתיים וחצי. אני לא זוכר, אני לא זוכר שחקן שברמה...
לא, שנתיים, מינואר לינואר.
לא, לא, הוא הגיע בקיץ, ב-2019.
הוא בא עם חזיזה באמצע עונה.
לא, ב-2019. תבדוק, יוני, תבדוק.
מרקו בלבול.
יוני, תבדוק, גוגל.
תחילת 19.
תכתוב גוגל, יובל אשכנזי, תראה שזה ביולי.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, השאלה לי אליך, אני לא זוכר שחקן שבשנתיים וחצי הייתה לו תרומה מקצועית, אבל הוא לא שחקן שביעי, שמיני במערכת, היו לו רגעים יפים, אני לא זוכר שחקן כל כך אהוב, שגם הקהל כל כך אוהב אותו וכיבד אותו, גם במשחק הגביע, וגם הפוך, זאת אומרת שהכל נגמר, הייתה איזושהי הרמוניה שאני לא ראיתי משחקן כזה הרבה זמן.
האמת, זה היה מרגש, ואני אגיד לך למה הקהל של מכבי חיפה אוהב מאוד את יובל אשכנזי, בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, מבחינתם יובל אשכנזי מסמן את המעבר ששחקנים פתאום הגיעו לכאן והצליחו. תמיד היו באים בשבע שנים שלפני שכטר ואלירנטר ודמרי ואלף ואחד דוגמאות של שחקנים שבאו וקרסו, וכבר קראו לזה בית גברות לשחקנים, ומבחינתם חזיזה ואשכנזי מסמנים את השחקנים שהגיעו מקבוצה קטנה ופתאום הצליחו והרימו את מכבי חיפה. ודבר שני, זה העובדה כמו שאמרת, אמנם הוא נתן שנה מדהימה עם מרקו בלבול, אבל ברק בחר, אצל ברק בחר הוא לא נספר, צריך להגיד את האמת, ובשנה וחצי הזאת לא שמעת אפילו ציוץ אחד מצד יובל אשכנזי.
עוד משפט אחד צריך להגיד,
לא היו פרצופים, לא היו כלום.
לא היו הדלפות, לא היו הדלפות.
לא היו הדלפות, בדיוק, לא היו הדלפות.
שקבוצה רצה, אין הדלפות, עזבו חבר'ה, אל תהיו...
לא, לא, גם בהתחלה, גם בהתחלה, צריך להגיד...
גם אצל מרקו הקבוצה רצה, גם אצל מרקו הקבוצה רצה. בסוף בסוף היא לא זכתה באליפות. תקשיבו רגע, צריך להגיד דבר אחד. יובל אשכנזי ודולב חזיזה הגיעו ביחד, הטלנט היה יובל אשכנזי, ומה שקרה זה שהתהפכו היוצרות, ועכשיו הטלנט הוא חזיזה ולא יובל אשכנזי. יובל אשכנזי לדעתי זה טעות הייתה לשחרר אותו, אבל אני לא מחליט כלום.
כן, אבל לא שיחק הרבה, ובטח הוא ביקש והרצה לסף, ובאמת סיפור.
לא, הוא ביקש, וצריך להגיד שמשפחת שחר כל כך מעריכה אותו, ויוני יודע שהרבה פעמים משפחת שחר אומרת לא, למכבי נתניה אולי לא, כי הם גם עושים לזה. פה אמרו לו, חוץ מבאר שבע ומכבי תל אביב שנאבק אותנו על אליפות, כל קבוצה שתרצה, לאן שתרצה ללכת, יש לך את ברכת הדרך מאיתנו, אנחנו משחררים אותך ותחליט אתה.
יוני, יובל אשכנזי, קודם כל בחור נדיר.
מדהים.
ובאמת, מהשחקנים, אני יודע, אחד שבא מקטן ועלה, וכיף, כיף לראות אותו גם מצליח, ושיצליח ושיהיה לו הרבה דקות. שלמה וייס, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם פינת הווינר.
לא תשלח.
איך תיקח?
כן, יוני.
טוב, דוידוביץ', תהיה מרוכז, כי אנחנו צריכים פה המאזינים.
אבל בוא תשאל אותי שיהיו תשובות נכונות, ואז תגיד מה אתה חושב.
ברור. וככה עובד הרי. גביע איטלקי, מילאן נגד גנוע. שמינית גמר גביע איטלקי, מילאן במקום השני בליגה עם 48 נקודות. גנוע במקום ה-19, לפני האחרון.
אתה יודע מי מאמן את גנוע, אפרופו מילאן? שבצ'נקו.
אה, כן?
כן, אז...
אוקיי.
אבל זה פיקנטריה.
אוקיי, לא, זה נתון שצריך להתחשב בו, אם אין מאמן פחדן על הקבים, זה חזר
צריך להתחשב בו. בוא נראה את זה שבצ'נקו פחדן. אני אומר, תן לי יחסים, נו.
לא, אבל המועדים רוצים קצת אינפורמציה, וזמדני עבד על זה.
אוקיי.
מילן מגיעה למשחק אחרי 3 ניצחונות ליגה רצופים, גנואה לא ניצחה בארבעת משחקי הליגה האחרונים.
מאז כיסלב, בקיצור.
בדיוק, מילן, אם היא מנצחת זה על המינימום כמעט 1-15, תיקו 5-30, וניצחון של גנואה 8.5.
יצא לי לשדר העונה פעמיים את גנואה, קבוצה מאוד מאוד חלשה, אל תחשבו שם אפילו על הפתעה. מילן.
הבנתי, אז אתה הולך על גנואה.
כן, בדיוק. אני נראה רק על מילן.
אני איתך, טוב, לא לגמרי. גם הנתונים שאני קורא שזנדני כתב פה, מה אתה משאיר לנו ברירה? זנדני, תוסיף ככה לפעמים.
אבל הוא לא כתב לך ששבצ'נקו, נכון? אתה מבין?
לא, זה האקס פקטור שלך.
אני אנזוף תכף, כן.
אטלטיקו מדריד, אנחנו מדברים על סופר קאפ הספרדי, אטלטיקו מדריד נגד אטלטיקו בלבאו. חצי גמר הסופר קאפ הספרדי, אטלטיקו מדריד במקום הרביעי בליגה, בלבאו מקום תשיעי, שתי הקבוצות עם שני ניצחונות ותיקו ושלושה המשחקים האחרונים בכל המסגרות.
כן, שידור
היום. אם אטלטיקו מנצחת זה 1.80, תיקו 2.85, ואם בלבאו מנצחת זה 3.70, פי 3.7. אני... שרון, אבל תן לנו לא עוד הימור, תן הסבר.
לא, קודם כל נזכיר שהשידור היום ב-10:50 בספורט 3.
חשוב מאוד.
המשחקים הללו ושתי קבוצות ככה מאוד מאוד, אתה יודע, עם החולצה בשיניים, הולך להיות הערכה, תקו.
הימור שלך. תקו בדקה 90?
תקו, בסוף הדקה 90 יהיה תקו. מה עד אז? אני לא יודע. אבל בדקה 90, בשריקת סיום, כמו באפריקה, דקה 85 יהיה תקו.
הבנתי. אז אני הולך איתך, אבל אני נותן לאטלטיקו מדריד את הניצחון בדקה 90.
אז אתה לא הולך איתי.
לא? אבל זה מה אכפת לי להגיד.
למה אמרת? אתה יודע, סיכמת עכשיו את כל התוכנית. מה אכפת לך להגיד?
נכון, נכון. מה, אנחנו בשואו, אנחנו נהנים, לא?
יפה. מה עוד?
גביע אנגלי, ליברפול, נגד ארסנל.
משחק.
גביע הליגה האנגלי, משחק ראשון מבין השניים, ליברפול במקום השלישי בליגה, ארסנל מקום חמישי, עונה לא רעה. בתחילת השבוע ארסנל הפסיד על נוטינגהאם פורסט ב-1-0 והותחה מהגביע האנגלי, זה גביע הליגה, היא הותחה מהגביע האנגלי. ליברפול לא ניצחה לעומת זה בשלושת המשחקים האחרונים בליגה, ארסנל הפסידה את שני משחקי האחרונים. בקיצור, בלגן, ליברפול אם היא מנצחת זה 1.60, תיקו זה 3.5, וארסנל אם היא מנצחת 3.95.
נזכיר שזה משחק ראשון מבין שניים, נזכיר שסלח ומנה לא נמצאים, בכל מקרה כנראה קלופ היה עולה מורכב משני, אבל יש לי תחושה שהשנה ליברפול כן רוצה את הגביעים, הליגה אולי טיפה מתחילה לברוח לה, גביע ליגה, גביע, אני חושב שהיא תשיג גם תוצאה טובה בבית מול ארסנל. ניצחון, אחת.
הבנתי. אוקיי.
מה אתה אומר?
אני, רגע, אני נותן...
לחשוב, בואו ניקח זמן. חבר'ה, יש לנו עוד שעה, בואו נחשוב, תגיד לנו אחר כך מה התוצאה לדעתך.
בסדר, אז אני בוא קודם ללך לסכנין חדרה, ואחרי זה אני מבטיח להגיד את זה.
שמישהו יסמס ליוני מה אתה, ליברפול, אוקיי.
ליברפול. הפועל חדרה נגד בני סכנין, שמינית גמר גביע, חדרה במקום העשירי בטבלה, בני סכנין במקום החמישי בטבלה, חדרה לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, סכנין ניצחה פעמיים בליגה בחמשת המשחקי האחרונים, ככה, אם חדרה מנצחת בבית זה פי 2.95, תיקו 2.55, וניצחון של סכנין זה רק 2.25 בחוץ, כן? אני מזכיר לך.
כן, אבל
שמשחק, תן לי פה להסביר לך.
כן.
תן לי פה להסביר לך.
מה ההבדל בין בית לחוץ?
לא, אני אסביר לך למה פה...
רגע, אם יהיה פה פנדלים, חדרה תבקש לא לעשות בצד של סכנין? של אוהדים?
אתה עכשיו רוצה...
לא, אני רוצה ברצינות.
לצחוק על היושב ראש של מלפחם?
לא, להפך.
למה, אתה אומר שהוא פחדן?
להפך, עליך אני רוצה לצחוק.
טוב, בוא נלך ככה, המאזינים, אני הולך פה על הפועל חדרה, למרות ה... כן. הפועל חדרה, בבית, קבוצה טובה, קורצקי, יש פה...
אבל תקופה לא טובה.
כן, אבל אתה יודע, זה הבמה, זה המקום, זה המפעל שחדרה יכולה למקסם את עצמה עונה אחת ולהגיע איתו רחוק.
אני חושב שסכנין תעלה, אבל יכול להיות משחק, אתה יודע, גיא מלמד היה בכושר מדהים, משחק אחרון, אבל אני חושב שיהיה פה תיקו. אני חושב שיהיה פה תיקו 90 דקות.
יפה, עד כאן.
תודה רבה. דיווחים, ואנחנו נתנסו.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
וינר, וינר. אתם מאזינים ליוני הללי ושרון דוידוביץ' ספורט.
טוב, חזרנו שעה שנייה. יוני, זה מתוששת מהשעה הראשונה? אתה נראה גמור.
כן, כן, כן.
לא, הרבה אמוציות השקעת שם.
כן, אני כל תוכנית מגיע עם אמוציות. פה יש לי, שם יש לי מצד שני את קופמן, זה לא קשה לפצח אותו.
הבנתי, אז אותי אתה עוד לומד, אתה אומר.
כן,
גמור. אנחנו תכף נדבר על זה עם נועם אוקון, אבל אני רוצה תחילה לספר את הסיפור. אני מניח שעקבת אחרי מה שהיה עם נובק ג'וקוביץ' ולאורך כל השבוע האחרון, אז מה שנקרא החדשות היומיות על נובק ג'וקוביץ', וזה לא פשוט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שנובק ג'וקוביץ' בוודאות ישחק באליפות אוסטרליה שתיפתח בתחילת השבוע הבא. זה דבר ראשון. אנחנו יודעים שהוא שם והוא יצא מההסגר, ומבחינתו הוא ניצח והצדק ניצח, איך שהמשפחה שלו אומרת. אבל נובק ג'וקוביץ' יוצא בימים האחרונים גם ספק דובר אמת, ממש, יש שם הרבה דברים בכל הגרסה שהוא נתן לגבי מתי הזמן שהוא נדבק לכאורה בקורונה, מתי הזמן שהוא היה בחוץ, את מי הוא הדביק או את מי לא, יש שם הרבה מאוד דברים שהם ככה על האמצע, וגם העובדה שהוא הודה שהוא סיכן מישהו אחר, הוא הלך לרעיון של העיתון לקיפ, הוא אמר לא רציתי להחזב את העיתונאי, הוא הלך בידיעה שהוא מעומת לקורונה וסיכן אנשים אחרים, אז זה יוצא פה נובק ג'וקוביץ' ככה לא כל כך בסדר, ולא בפעם הראשונה בקריירה. נועם אוקון, מאמן שחקנים מקצוענים, הוא מאמן אישי, הוא פרשן ספורט אחת, אלה נועם.
מה קורה חבר'ה, שרון, מה הולך נשמה?
אתה רואה, יוני, כשלי אומרים שלום, אומרים מתרגשים, שמחים, מה קורה נשמה, אתה מבין? אבל אני לא ראיתי אותו לפחות שבועיים בערך. תגיד, הכל בסדר גמור אצלנו, תגיד, עוד לפני שנדבר גם על ההגרלה של נובק ג'וקוביץ' קיבל והכל, אתה שנים עוקב אחרי נובק כפרשן, אפילו יצא לך גם להיות איתו בחדרי הלבשה בזמנו בסבב ודברים אחרים, הוא גם מקושר להרבה מאוד ישראלים בצורה כזו או אחרת, הוא לא יוצא טוב מהפרשה הזאת.
האמת שהוא לא יוצא טוב, זה לא נראה טוב, זה לא נשמע טוב, אז כנראה שזה לא טוב, אבל אתה יודע, נובק ג'וקוביץ' כמו נובק ג'וקוביץ', הוא, אפשר להגיד, אין פרסום שלילי, אתה יודע, הוא עושה מה שהוא רואה לנכון, גם בתחילת הקורונה, דיברנו על זה הרבה, הוא עשה טורניר, אפשר להגיד מתום לב או מטמטום, תבחרת ממה שאתה רוצה.
אני אגיד מטמטום לב. אוקיי, זה
מטמטום לב, זה בסוף היום, אתה יודע, בן אדם הזה, באמת, הוא משהו מאוד מיוחד. הוא לא הולך אתה יודע, כמו כולם, הוא נגד הזרם. ואני חייב להודות שאני קראתי את התמליל של כל החקירה שהייתה איתו בשדה. ותשמע, לפי מה שהוא מספר, על פניו, הדברים שלו הם
סליחה, לא שמענו את המשפט האחרון, נועם, תחזור על זה.
את המילה האחרונה, הכי חשובה. כן.
הדברים שלו הם? רגע, אני אגיד לך, אם תוכל,
זה ג'וקוביץ' משבש לו בדיוק את האמירה הזאת.
ג'וקוביץ' עולה על הקו, אם תוכל, מה שנקרא, לשפר את איכות הקו, ללכת לאיזה מקום ככה, אז אתה אומר שהוא צודק.
אני במקום טוב, אני אומר שלפי התמליל, לפי התמליל בחקירה, הוא צודק במה שהוא אומר, כי הוא הגיע לאוסטרליה עם מסמכים, אתם שומעים אותי?
כן, 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 שומעים.
כן, עכשיו מצוין.
אבל הסוכן מילה שלו, שהוא כן יצא מסרביה, הוא כן סיכן עיתונאי כשהוא היה מאומת לקורונה, הוא לא ידע.
תראה, לא, שרון, אתם צריכים להבין. זה שהוא יצא חיובי, והוא סיכן עיתונאי צרפתי, וכל הסיפורים האלה מצידי, לא יודע מה, שירקות בחתונה. הוא מסכן אחרים, זה כבר טמטום שלו. מבחינת מסמכים, מבחינת מסמכים, בן אדם שמגיע לאוסטרליה, הוא צריך לקבל אישור מטניס אוסטרליה. זה בשבילו הארגון גג שנותן לו את האוקיי אם מותר לו להגיע לטורניר או אסור לו להגיע לטורניר. הוא קיבל מהם אוקיי. מה הוא השם שהמשטרה הפדרלית עטה עליו ואומרת לו, המסמכים של טניס אוסטרליה לא מקובלים עלינו. כל השחקנים האחרים לא מקבלים, אבל רגע, כל השחקנים האחרים לא מקבלים אישור מהמשטרה הפדרלית באוסטרליה, הם מקבלים אישור מטניס אוסטרליה.
אבל מה, בגלל שמחוסנים?
עוד פעם, על פי דבריו, טניס אוסטרליה אישרו לו את ההגעה. מה הוא אמור לעשות? לא להופיע?
לא, טניס אוסטרליה אישרו לו את ההגעה, אבל לא נתנו לו להיכנס למדינה, אז המדינה זה...
לא נתנו לו להיכנס למדינה,
רגע, שנייה, נעמה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו לא בדיאלוג, אני מראיין אותך עכשיו.
לא, אבל הוא חם, אל תעצור אותו.
כן, לא, אבל אני רוצה להדליק אותו עוד יותר.
אוקיי.
הבן אדם, השאלה...
לא קשה להדליק אותי.
אני יודע, נו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות שטניס אוסטרליה נתנו את האישור, והמדינה לא, וטניס אוסטרליה עשו את זה במתכוון כדי לייצר איזשהו בז על הטורניר הזה שבשנים או בעשור האחרון הוא לא הטורניר המוביל בגרנד סלאם.
תראה, אני אגיד לך את האמת, זה כבר קונספירציה מעבר ל... אני לא אוהב לחשוב קונספירציה.
יוני חולה על זה, יוני מת על קונספירציות, רק תגיד לו שכן.
בסוף היום, לא, אני יודע, אבל בסוף היום אני לא מאמין בדברים האלה. לא מאמין שטניס אוסטרליה מאשרים לנובק דוקוביץ' להגיע כשהם יודעים בוודאות שכשהוא יגיע יעצרו אותו. לא יודע, זה נראה לי הזוי. הבן אדם הוא, בסוף היום הוא ספורטאי, הוא בן אדם לכל דבר. תשמע, נכון, אנחנו אוהבים אגדות, אבל בסוף היום הוא בן אדם. הוא מילא תפסים עם הסוכנת שלו. אתם מתארים לעצמכם שבן אדם בסדר גודל שלו לא יושב בבית וממלא את הטפסים לבד. הסוכן ממלא, והמאמן עוזר, הוא לא רוצה להתעסק בכלום. יש להם את המספר דרכון שלו, מתי הוא נכנס לאוסטרליה, המאמן שלו יודע יותר טוב ממנו מתי הוא ייכנס לאוסטרליה ומתי הוא...
אני רוצה לדבר איתך, נועם, קצת...
הם ממלאים בשבילו את הטפסים.
כן, אני רוצה לדבר איתך עכשיו קצת מקצועי, רק אני אגיד דבר אחד לפני, שיש גם סכנה לגבי ג'וקוביץ' בסרביה. למה? כי בסרביה הוא הפר תנאי בידוד על פי מה שהוא הצהיר, והוא יכול לקבל שם כנס, הוא יכול לקבל שם עבודות שירות, גם בחוק כתוב אולי מאסר, זה כמובן לא יקרה לאדם הכי אהוב בסרביה.
נכון, זה בדיוק מה שכמעט נגענו בו מקודם, זה כבר התחום האחריות שלו, אי אפשר להגיד עליו שהוא עשה משהו זה, הוא כבר פה הוא פגע בשמו הטוב, הוא פגע בבריאות הציבור, הוא עשה דברים שבן אדם ברמה שלו לא אמור לעשות,
נכון.
אבל זה לא אומר שהוא זייף מסמכים שהוא היה חולה, זה אומר שהוא פשוט מטומטם ושהוא לא דואג.
הנה, קיבלת, קיבלת את נועם מקון, ג'וקוביץ' מטומטם.
לא, הוא גם דרך, הם חברים.
העורכי דין שלו שומעים את התוכנית הזאת,
יש להם צרות אחרות.
נועם, אני מציע לך להתנצל עכשיו, אתה יודע, זה הכי קל.
לא, אין מה להתנצל.
יש לו את הטלפון שלו, הוא צריך לבוא.
הוא ניצח אותי פעמיים, אין לי מה להתנצל בפניו.
אנדי קורא לו ככה כל יומיים, זה בסדר, הם חברים.
לא, אני צוחק.
אם הוא באמת היה חיובי ואז עשה את כל מה שהוא עשה,
זה לא בסדר.
אז הוא אני לא יודע, תראה, הוא יעמוד לדין בסרביה, לא יעמוד לדין. אני מתאר לעצמי שהנשיא שם, ראש הממשלה שם, מי שזה לא יהיה, לא ייתן לאף אחד לגעת
בשחקן
כל כך טוב למדינה כמו סרביה.
תגיד, ג'וקוביץ' הוגרל בסיבוב הראשון, אפרופו סרביה, מול סרבי, מול קצ'מנוביץ', שהוא מדורג באזור המקום ה-80 בעולם, זו לא אמורה להיות בעיה עבור נובק, ובכלל גם, קח אותי קדימה, הרי עכשיו, משחק ראשון של נובק, כל הקהל נגדו כמו שהוא אוהב, אבל פי 100, זה הולך להראות לנו נובק שאנחנו אוהבים על המגרש.
אז אני אגיד לך משהו, זה עושה, קודם כל אני לא יודע אם באמת הוא יעלה לשחק, כי לא יודע, מדברים על זה שרק בעוד משהו כמו 24 או 48 שעות, יוודא, זאת אומרת נדע בוודאות אם המשטרה נותנת לו להיכנס לאוסטרליה,
כן,
או לא.
יש עוד חששות על שר ההגירה שאולי יגיד משהו, כן.
אוקיי, דבר שני, אני חושב ששחקן ברמה שלו, אחרי שכל כך הרבה, עבר כל כך הרבה טלטלות ו... וכל כך הרבה ימים כבר לא מתאמן ולא עושה כלום, זה עלול להשפיע על היכולת שלו. עכשיו, אני לא חושב שבגלל כמה ימים שהוא לא מתאמן, הוא יפסיד, או ייפגע בצורה דרסטית, אבל בכל מקרה, זה ייצר מצב שבסיבוב הראשון הוא פגיע, ויכול להיות שם, אתה יודע, מצב שהוא שמים אותו, מה שנקרא, על הקרשים, ועלול להיות, אתה יודע, משחק מאוד מאוד מעניין, שבכל שלב רגיל, זה משחק שהוא היה אמור לעבור אותו בהליכה.
אוי ואבוי מה יעשו...
לא, אמור לעשות משהו יותר מעניין.
אוי ואבוי מה יעשו בסרביה לקצ'מנוביץ' הסרבי, אם הוא מדיח את ג'וקוביץ' בסיבוב הראשון. אוי ואבוי. הוא לא יחזור לסרביה.
וואו, איזה
פלגן, נועם אוקון, מאמן שחקנים מקצוענים, מאמן אישי, פרשן ספורט אחת ונשמה. ערב טוב שיהיה לך.
יאללה, חמודים. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.
ביי, להתראות.
ביי, ערב טוב.
יוני, אתה בסדר? אתה בעניינים?
כן, כן.
לא, אנשים לא רואים, אבל אתה מרים רגליים על הפנצ'ים.
שיח נשמות, אני לא מתערב בשיח נשמות.
אבל בשיח כפרות, כן?
כן, בכל לגמרי.
טוב, אתמול היה גם יום, באמת מוצלח מאוד לכדורסל הישראלי. גם הפועל ירושלים ניצחה את המשחק שלה מול היריבה האוקראינית בפליין של הצ'מפיון, של פיבה, וכמובן גם הפועל חולון עם ניצחון גדול בחוץ בטורקיה, 72-70 על בשיקטש, עם שלושה של פליני, תכף נדבר עליה, אבל קודם כל נגיד שלום וערב טוב להרלה וייסברג, וואלה ספורט, אהלן הרלה.
אהלן חברים, ערב טוב.
ערב ככה כמו שפעם, שאהבנו, של כדורסל ישראלי, עם מאמנים ישראלים וניצחונות.
אבל שחקנים לא ישראלים.
ושחקן ישראלי שמנצח, גיא פניני דרך אגב.
כן, כן, אבל זה מעט מאוד ישראלי.
מאמן ישראלי אחד, ננו גינסבורג, שהפסיד, מה לעשות, מישהו צריך להפסיד. ומכבי תל אביב, שכבר סוגרת מחזור שלישית בצפיפות באירוליג בלי הפסד.
נכון.
אולם קבלי ניצחון, אבל שמע, זה גם משהו בימינו.
אתה צוחק, אבל זה מוריד מהאש.
כן, לגמרי, לגמרי. פתאום הכל רגוע ושקט, ולא מדברים על חילופים ושינויים.
אבל הסיפור הגדול אתמול זה חולון והניצחון על בשיקטש.
נכון, נכון, לגמרי, חולון יצא מהקבר, אפשר להגיד, כי זה לא רק ההפסד הביתי במשחק הראשון, זה גם להתחיל את המשחק השני במינוס 16, מצב שבו לא קשה להישבר, אבל לחולון באמת יש שחקנים, לפעמים זה לרעתה, שהקבוצה אולי אומרים שהיא מבוגרת מדי ולא מספיק אתלטית, אבל היא כל כך מנוסה, אז היא ידעה לא להישבר מזה, וקריס ג'ונסון בעיקר, מי אם לא הוא, החזיר אותה לעניינים, ומי אם לא גיא פניני, קלה
שלושת
ניצחון אדירה.
הרי, אתה איש של מספרים, האם כבר אתה מאחורי הקלעים ואתה תמיד מביא סטטיסטיקות נפלאות, יצא לך כבר לעשות רשימה, ואם לא אז רעיון, של מה שנקרא כמה סלי שוויון או go-ahead, כמו שאומרים באנגלית, כאילו יתרון, נגיד דקה האחרונה יש לגיא פניני בקריירה?
וואו, איזה פרויקט נתת
לי. אהבת, אהבת. עוד שבוע, עד שבוע, כשתסיים את זה, נראיין אותך שוב ותיתן לנו תשובה.
כן, היה לי פעם מורה כזה שהיה אומר לי, תסכם לי את כל שמואל ב'.
אז פניני
באלף ב'
זה גם
ג'
נראה לי בקצב הזה.
בדיוק.
וזו באמת הייתה צריכה להיות שלשת הניצחון השנייה שלו בסדר הזאת, כי אני מזכיר לכם שבשבוע שעבר בבית, הוא גם קלה שלושה שהייתה אמורה להבין את נכון, נלמלא הסל ההוא של איזיה וייטד בשנייה האחרונה, אז פניני וחוזון חוזים לחיים, משחק שלישי בשבוע הבא בחולון, וגם סביב המשחק הזה מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין.
מה?
כי מסתבר שמאחורי, אמרת מאחורי הקלעים, אז מאחורי הקלעים יש דרמה לא קטנה בין שתי הקבוצות האלה, אם אתם זוכרים, במשחק הראשון בחולון, בשיקטש הגיע בהרכב חסר, בלי שלושה זרים. שניים נשארו בטורקיה, אחד הגיעו לישראל.
אין נגבי על ויזה.
אני חושב שזה היה ענייני קורונה.
קורונה, אוקיי.
פשוט הם היו חיוביים.
אוקיי.
והיה עניין עם הכניסות לאלה שלא מחוסנים, אבל זה סוגר. אז זה לא היה בגלל זה. שחקן שלישי, טרבון בלויט, נמצא חיובי בנתב"ג. קיבלו את התוצאה שלו בבוקר המשחק, כמובן מיד הכניסו אותו לבידוד. עשו לו עוד שתי בדיקות, אנטיגן יצא שלילי, בעוד PCR הוא יצא גבולי. כמובן שהוא לא שיחק, והוא היה אמור להישאר בבידוד 10 ימים בישראל, או לחזור לטורקיה בהטסה רפואית. מה מסתבר? אנשי חולון חיפשו אותו במלון למחרת בטלפון כדי לעזור לו. האיש לא עונה, והמלון אומרים, הוא לא נמצא. מסתבר שבשיקטש שפשוט הבריחה אותו איתה בטיסה מסחרית בין הצבעת, בן אדם ש... אמור להיות בבידוד, מעומת לקורונה.
וואלה.
כן, ונהיה סיפור שלם, סיב זה מחו בפני ליגת האלופות, ליגת האלופות בסופו של דבר, ככה כדי לארגן איזושהי פשרה, התנתה את השיתוף שלו במשחק אתמול, בזה שהוא יציג בדיקה שלילית מיום לפני המשחק השני, ובאמת הייתה לו בדיקה כזאת, אז הוא היה יכול לשחק אתמול.
זאת אומרת, הם חיפשו פשרה, הם לא חיפשו להניש קבוצה שביודעין סיכנה אחרים ואת עצמם?
כי הטורקים, זהו, כי הטורקים טענו, גם שאחרי שהוא חזר מישראל, ואחת באיסטנבול, עשו לו עוד PCR, והוא שוב יצא שלילי, מצד שני הם לא שיתפו אותו במשחק הליגה. סיפור מאוד מאוד טריקי, ואני חושב שהוא עוד לא נגמר, כי...
אז איך זה ישפיע על המשחק הבא? הוא לא יבוא או מה?
אז זאת בדיוק שאלת השאלות. כי בן אדם שהפר בידוד וטס כאן והסתובב חופשי בזמן שהוא אמור להיות מבודד ומאומת לקורונה, לא בטוח שכל כך מהר יקבל אשרת כניסה בחזרה. אני צופה התפתחויות בעניין הזה.
ואז בקורא. אם לא ייתנו לו בשקטה שיגידו, רגע, יש כאן התערבות לא ספורטיבית.
כן, כן, בקיצור, יהיה מעניין.
ואז הוא ייקח את היועץ של ג'וקוביץ'.
ואז בסוף הוא ייקח שלושת ניצחון.
ואז שלושת ניצחון בדיוק הוא ייכנס. עוד משהו אחד לגבי חולון, הרלה, זה היה משחק למעשה ראשון. נכון? משחק ראשון של גיא גודס, כי בליגה הם דחו. מורגש משהו ברמה או ברמה הטקטית, או ברמה של דקות לשחקן כזה יותר, או פחות לאחר?
אני חייב להודות שלא את כל המשחק הצלחתי לראות, בעיקר את הסבר הרביעי, כי הייתי בדרכי לארנה, במשחק של הפועל ירושלים. כן, תשמע, הנוכחות והדומיננטיות של קריס ג'ונסון הם מובנים אליהם. אני חושב שהוא משחק יותר בעמדה 4, משחק יותר קרוב לסל, ומשם מנהל את המשחק, וזה פותח יותר אופציות לשחקנים האחרים, זה מנקו, וכמובן פניני, וגם הגארדים, שהגארדים בסופו של דבר זה נקודת התורפה כרגע של הפועל חולון, ומעניין יהיה לראות אם הם יעשו שינויים. שאלתי השבוע את גודס במסיבת עיתונאים שהוא הוצג, אם הוא מתכנן שינויים, אמר, אני אפילו לא מעז לחשוב על זה, תן לי לעבור את בשקטש, ואחר כך את הגביע, אז את בשקטש הוא עבר, עוד מעט גביע, ואז יהיה לו זמן לחשוב.
אוקיי, הרלה וייסברג, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה חברים, ביי ביי.
נדבר עוד קצת על חולון, וגם מישהו שאני בטוח שראה את המשחק במשחקים. כן, כן, אבל רק אני אעדכן, כרגע, breaking news, שערים באליפות אפריקה. זאת אומרת, יותר מאחד, 4-1 כרגע לקמרון על אתיופיה, ממש עכשיו השער.
יפה.
צביקה שרף, החבר הטוב שלנו, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב, שרון, ערב טוב, יוני.
כל בסדר?
אהלן.
כן, שמעתי אתכם, אני יכול לדבר איתך על כדורגל, על טניס, על כדורסל, על מה שאתם רוצים.
רגע, אם שמעת, אני חייב לשאול, צביקה, דעתך, האם אריק בנאדו יפסיד לבאר שבע את המשחק ביום שני? אני רוצה שתתן דעתך.
אני לא מבין בכלל את הגישה הזאת, אני מצטער. מה אריק בנאדו יפסיד לבאר שבע את
המשחק? הוא משדר.
צביקה. מה אתה לא מאמין בגישה הזאת? עוזר מאמן לא משפיע על מאמן, אז בשביל מה צריך אותו?
מה אתה, למה אתה? אז הוא מכניס ברוני לוי פחד, לא?
כן, הוא אומר לו, תשמע, בוא נשחק סגור, בוא נשחק עם שלושה, בוא נשחק...
מול מכבי חיפה, גם אתה היית משחק סגור, בוא בסדר.
רגע, אבל אני, שאלת אותי מה, רוני לוי הוא ידוע כקילר.
אני חושב ש... אמרת דברים לא יפים על אריק בנאדו, ספורטאי גדול, שהוא שחקן גדול.
שהוא פחדן ספורטיבי? מה הבעיה עם זה?
מכבי חיפה, הוא היה בלם של נבחרת ישראל שנים, ואני חושב שהוא מאמן לא רע, רק חסר מזל.
לא, אתה יודע, מזל זה בפעם, פעמיים, שלוש. הוא מאמן נחמד, לא רע ולא יותר מזה. אבל בוא נגיד כזה דבר. כשאני אמרתי עליו פחדן, אני עומד מאחרי זה, פחדן ברמה הספורטיבית. הוא מאמן שאין לו את זה או זה, ואני מפחד בשבילו.
עוד פעם פחד.
כן, אני פוחד בשבילו שהוא ישפיע יותר מדי על רוני לוי לשחק נסוג. ובדקה 40 יהיה כבר 3-0.
טוב, צביקה, בוא נתקדם מהפחד. מה שאחד, דבר אחד, אני יודע, לצביקה בחיים לא היה פחד כמאמן. אתמול, קודם כל, אני רוצה לדבר איתך על חולון, לפני שניגע בהפועל ירושלים. ניצחון גדול, אנחנו מכירים את הליגה הטורקית, אנחנו מכירים את בשקטש, ניצחון גדול של הפועל חולון. והאם ראית נגיעות ראשונות של גיא גודס?
תשמע, קודם כל, זה ניצחון יותר מגדול, מפני שבאת אחרי שהפסדת היתרון ביתיות, הפסדת את המשחק הראשון, גיא היה שם 3 ימים, אבל גיא, הוא גם נתן הרבה קרדיט לעוזר המאמין שלו, עמית שר, נכון. שאין שום קשר משפחתי ביני לבינו, שעושה עבודה נהדרת שם, אבל גיא
ניהל
את המשחק מצוין, כשאתה משווה בכלל לניהול המשחק של המאמין האיטלקי בשבוע שעבר, זה בכלל יום ולילה.
מה למשל גיא... שמת לב?
מה?
מה למשל, איזה נקודות שמת לב שהן היו טובות יותר?
תשמע, קודם כל, בטח בכדורים האחרונים, כאשר הסתבר שסיפאי, הרכז הטורקי, הוא לוקח עליו את כל המשחק, אז הוא הסיט עליו את ג'ונסון, שהוא השומר הכי טוב שלו, והכניס מאחוריו שומר גבוה שיחסום אם הוא נכנס, מה שלא עשו פה בסל האחרון, וקיבלו את הסל. הוא עשה הרבה, הוא החזיק מרכב של 4 ישראלים וזר אחד על המקרש בלי לפחד, מה שלא ראינו קודם. הוא הכניס את קאי פניני, שהיה לו משחק לא טוב, אבל לכדור האחרון, לכדור הקריטי,
הוא ידע למי לתת. הוא
הלך לשלשה של פניני, עשה לה הכניס שלו במשחק, הוא החליף
את ההתקפה,
הוא נהיה את המשחק כמו שצריך.
כן, אבל ניהל את המשחק עם אותם כלים שהיה למאמן הקודם, אתה באמת מאמין.
מה אתה רוצה
שבשביל...
לא, רגע, אבל תן להשמילים את השאלה, צביקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק שתסביר לי. איך מאמן בשלושה ימים מנהל עם אותם כלים את המשחק בצורה כזו? האם המאמן הקודם לא יודע את מה שגיא גודס יודע למשל?
זה אחד הדברים, כשאתה מביא מאמן מחול, אז הוא לא מכיר את הכדורסל הישראלי, הוא לא מכיר את הקבוצה, לוקח לו אפילו קסטייט שבא מסרביה ומעולם לא שמע על הכדורגל הזה, לקח לו ולוקח לו את זמן. כשאתה לוקח מאמן ישראלי שכבר שחק נגד חולון ומכיר, ויודע כל משחק וראה אותם 20 פעם, הרבה יותר קל, וגם ראה את המשחק הקודם, הרבה יותר קל לו. אבל הוא צריך גם שיהיה לו את, את היכולת ואת הידע ואת הביצים לעשות ההחלטות הנכונות.
צביקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה גם אחת על הפועל ירושלים, אתמול ניצחון למרשים, 92-70, נכון, על פרומטי האוקראינית של ננו גינסבורג. זה מקרי שזה ככה היה חד צדדי, או שבאמת יש הבדלים גדולים בין הקבוצות?
תראה, קודם כל יותם אלפרין, מאמן רוקי, מאז שהוא הגיע להפועל ירושלים כמחליף, עושה עבודה יוצאת מן הכלל, באמת. הכניס שקט, אין פאניקה, עושה עבודה יוצאת מן הכלל, יכול להיות שלאט לאט לאט הוא יתרגל לחיים של מאמן, לתפקיד של מאמן, יש גם יפסדים, יש גם נצחות. הדבר שני, הפועל ירושלים יותר מתמיד, למרות שאתמול כבר שיתפה את הסנטר החדש שלה, קבוצה שבנויה המון על כליות משלוש. ואתמול היא לא הכתיעה, זאת אומרת, האחוזים שלה בעיקר בתחילת המשחק היו מדהימים, כאשר רק ביום שבוע שעבר במשחק הליגה בגלבוע גליל, היא עשתה נדמה לי 7 מ-20 ומשהו מ-3, ופה היא לא הכתיעה את כל 10 הזריקות הראשונות. דבר שני, הקבוצה של ננו גינזבורג הכסבה אותי קשות, ציפיתי ממנה ליותר, ההגנה שלה הייתה מחרידה, ההכנה של ההופעה של המשחק לא הייתה טובה, וירושלים שטפה את המגרש, המשחק נגמר כבר במחצי הראשון.
כן, טוב, היינו...
ההופעה יוצאת מן הכלל של ירושלים.
נכון, ממש מוצלחת, בטח אם נזכרים בתחילת העונה, היינו יכולים לדבר גם עכשיו על מכבי תל אביב, עם משחק שנדחה, אבל אין משחקים של מכבי תל אביב, ונקווה ש...
לא, היא גם לא משחקת מחר.
כן, אני אומר, נדחה גם משחק של פנטינייקוס.
דווקא היה לה טוב מאוד לשחק של פנטינייקוס, אני ראיתי אתמול בערב גם את פנטינייקוס נגד צסקה בבית, צסקה מנצחת 25 הפרש, שהיא בכושר, שהיא ביכולת מחרידה ובכושר מחריד.
אבל בסדר, מכבי שומרת על יציבות בשבועיים האחרונים, אתה יודע. מכבי שומרת על יציבות בשבועיים האחרונים.
אבל עכשיו, איפה יכניסו את כל המשחקים האלה? אחר כך יגידו שיש עומס.
יכניסו.
תשמע, הקורונה הזאת משגעת את כולם.
את כולם. אבל הם מנסים, ממשיכים כמה שאפשר. צביקה שף, תודה רבה.
תודה
חבר'ה, להתראות. להתראות, אנחנו עם כמה פרסומות וחוזרים. חזרנו ויוני באמת אחרי ניצחון אתמול, וגם אנחנו לא נותנים מספיק כבוד אולי לכדורסל שלנו הישראלי, אז אנחנו רוצים להמשיך ולדבר קצת על הפועל חולון, אחרי הניצחון שלה אתמול 72-70 בשקטש, משווה את הסדרה של הטוב משלושה משחקים ל1-1,
ולהגיד שלום... אם אתה אומר כזה דבר שאנחנו פה ב-103,
לא, לא אנחנו, אנחנו כתקשורת, התקשורת לא נותנים מספיק.
כל השעה שנייה בדרך כלל לכדורסל.
נכון, אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לרפי מנקו, הפועל חולון. רפי.
זה טוב.
מה שלומך? לא הערנו אותך, נכון?
לא, לא. אני נשמע
עייף. עייף, טוב, היה משחק אתמול, גם טסתם, והיה משחק אתמול, 14 נקודות גם, ו-27 דקות, ויופי של משחק. מה היה שונה במשחק הזה למשחק הראשון?
אני חושב שהם התחילו את המשחק בצורה מטורפת, וזה ככה הכניס אותנו לשוק. באמת המשכנו להאמין ולהילחם הרבה בזכות האחדות שלנו והאמונה וזה שהצוות באמת דאג שנדע מה אנחנו אמורים לעשות בכל רגע נתון למרות ההתחלה לא טובה ובסוף שלשה בפעם מי יודע כמה של גיא שמראה כמה כמה ווינר גדול.
רגע, כמה הוא לא נגמר. הבחור לא נגמר. פשוט מדהים.
אני רוצה לעשות לך שאלת חידה. אוקיי, רפי, תשים לב. אתה באי בודד. אתה באי בודד. ואומרים לך, כדי להינצל, אתה צריך לקלוע שלשה. עכשיו, זה או שאתה זורק את השלשה, או שגיא פניני זורק את השלשה. מה אתה מעדיף? אתה סומך על עצמך או על גיא פניני יותר?
אני סומך על עצמי, אבל שיש שחקן כמו גיא בקבוצה שעושה את זה פעם אחרי פעם, באחוזים כל כך גבוהים, אז יהיה חטא לא לתת לו את הכדור האחרון.
מה ההשפעה של שחקן כמו גיא, עם כל הניסיון שלו, על חבר'ה, יש גם חבר'ה צעירים אצלכם, איך גיא, חוץ מהסלים האלה בדקות האחרונות, איך הוא משפיע על חדר הלבשה, על הקבוצה שלכם?
אני חושב שהוא עם הרבה, עם כל הניסיון שיש לו, נותן הרבה שקט וביטחון, שגם אם דברים לא ילכו כמו שצריך, אז יש את הדרך, ותמיד אפשר למצוא את הפתרון להפוך את התוצאה, וזה מה שהיה אתמול. אני חושב שזה הרבה מהניסיון שהוא צבר ודברים שהוא עבר, וככה טיפים קטנים שהוא נותן שעוזרים.
טוב, אתה יודע מה שיפה, רפי, זה שאתה מתראיין אצלנו ודוידוביץ' ששואל אותך על פניני. בוא נדבר עליך קצת, שאתה גם כן. בוא נדבר עליך רגע, איך אתה רואה את ההשתלבות שלך, את ההופעה בקבוצה הזו? זה בכל זאת, עשית איזשהו מעבר ביולי, יוני, אני לא זוכר מתי עברת השנה.
כן, דיברת על זה כבר כמה פעמים מאז שהגעתי. אני מרגיש מאוד, מאוד מחובר, מאוד טוב בהפועל חולון. אני שמח על ההחלטה שקיבלתי. השנה הזאת היא בינתיים מלווה בהרבה עליות וירידות בפן הקבוצתי, והייתי רוצה שנהיה יותר יציבים. אבל ברמה האישית אני מאוד שמח ובאמת מרגיש בבית פה.
כן, ומה התחושות לגבי שבוע הבא, זאת אומרת, עם גיא, גם פניני, אבל גם גיא גודס, אתם מרגישים שעכשיו אתם אולי פייבוריטים לקראת המשחק המכריע?
את האמת שאחרי שניצחנו אתמול, ובאמת הייתה שמחה גדולה על זה שנשארנו בחיים במפעל הזה, גיא גודס נכנס לחדר הבשה ובאמת ישר הוריד כולם לקרקע ואמר שאנחנו צריכים להתפקס במשחק הקרוב, שזה משחק גביע, שזה גם משחק נוקאוט, יום ראשון. אז אנחנו נבוא ביום ראשון בשאיפה לעשות העבודה ולנצח ולהפיל לחצי הגמר, ואחר כך נוכל לחשוב על המשחק המכריע אצלנו נגד בשיקטש.
הלוואי. טוב, רפי מינקו, הפועל חולון, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
עכשיו אנחנו שוב עם הווינר.
לא תשלח.
איך תיקח?
דוידוביץ', כן, כל יוני. מה שאני רוצה ממך זה ווינר 16, הפרס הראשון.
אוקיי, בבקשה.
11 מיליון שקלים למי שזוכה. כל מה שאני מבקש ממך זה 1, תקו 2, אלא אם כן יש לך איזה משחק מסוים שהפרשנות שלך תביא פה אותה, את המאמרים לאיזה נקודה. ליגת על, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, זה המשחק הראשון.
כבר התחלת מהזה.
נו, אבל זה המשחק הראשון בטופס.
X.
וואו. טוב, אחד, סליחה, שתיים, מכבי חיפה, הכוונה שלי. מכבי נתניה בני סכנין.
שתיים.
תיקו. עירוני קריית שמונה, ביתר ירושלים.
אחת, שמה, ביתר, כן. זה הפרשנות שלי.
כן, לגמרי. הפועל חדרה, מם סמך אשדוד.
שתיים.
אחד. הפועל ירושלים, מכבי תל אביב.
שתיים, קל.
תיקו. הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה.
שתיים.
באמת?
כן,
אוקיי.
כן, אני חושש לעתידו של אלישע אחרי המשחק הזה.
כן, לגמרי, לגמרי. הפועל חיפה, אני הולך על הפועל חיפה, כי אני רוצה שאלישע ימשיך. אוקיי. כן. אגב, אני חושב שזה אבל אם הוא ילך, למרות כי הקבוצה לא יותר טובה מהמיקום שלה הנוכחי. טוטנהאם ארסנל.
אני במקרה משדר את המשחק הזה, אז אני חושב שיהיה פה תיקו 2-2 נהדר.
זה מה שאתה רוצה.
אוקיי.
אני הולך על ארסנל.
אוקיי.
שתיים. אסטון וילה נגד מנצ'סטר יונייטד.
זה ג'ר נגד יונייטד, אז אני הולך ליונייטד אחת.
לא, זה יונייטד שתיים. כן. אני איתך. ניו קאסל ווטפורד.
וואי, קרב תחתית רצבני. אחת, ניוקאסל.
אני איתך. וול סאות'המפטון.
שתיים, סאות'המפטון.
אני הולך על טקו.
פה.
ברנלי נגד לסטר.
איקס.
איקס? יאללה, אני הולך איתך.
יאללה.
גרמנית ראשונה.
אתה הולך איתי גם הביתה אחר כך?
כן, אוקסבורג נגד אייטראכט פרנקפורט.
אני אומר אחת.
אחת, אני הולך על טקו. ברוסיה מנשנגלדבך, בייר לברקוזן.
אחת, גלדבך.
אחת, יאללה, בשביל גינטר נצר. אוניון ברלין נגד אופנהיים.
אני מקווה שאתה בור ישחק, אופנהיים שתיים.
אופנהיים, אני הולך איתך.
למרות שאוניון עונה טובה, ראינו אותה גם במכבי חיפה.
נכון. צרפתית ראשונה, מרסיי נגד ליל.
שתיים.
שתיים, אני...
לא, 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 איקס, כי המשחק לא יגיע ל-90 דקות. בסדר, יהיה פיצוץ שם.
85 שוקים לסיום.
נכון, כן.
אוקיי, אני הולך על מרסיי. לורן אנג'ר.
אנג'ר. אחת.
אחת, יאללה, אני הולך איתך, אני לא מכיר את שתי הקבוצות. זהו, עד כאן.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
חזרנו ואנחנו רוצים לדבר על המשחק המעניין של היום, בטח באירופה, ב-9:45 בספורט 1, חצי גמר גביע ליגה האנגלי, ליברפול מול ארסנל. אז נכון, זה רק גביע ליגה, אבל תמיד משחק
זה רק בין... זה המפעל השלישי בחשוב.
נכון, אותו. ועדיין היית צריך לראות, נגיד איך ליברפול עברה את לסטר, לראות כמה זה חשוב להם, וגם בכלל לארסנל עם הגביעים. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לניר לוין, ספורט 1. אהלן ניר.
אהלן, ערב טוב.
הכל בסדר?
מעולה.
אז נכון, אומר יוני, רק מפעל שלישי, אבל הנה, הקבוצות הגדולות מגיעות פתאום לחצי הגמר במפעל הזה. אתמול צ'לסי, טוטנהאם, צ'לסי עלתה לגמר, היום ליברפול מול ארסנל.
כן, במשחק הראשון מבין שניים, המשחק הראשון שהיה אמור להיות בשבוע שעבר נדחה בגלל הקורונה כמובן. זה לא, בקבוצות כאלה, למשחקים כאלה לא מתייחסים כמפעל השלישי בחשיבותו, משחקים עם כל הכוח, עם הרכבים הכי חזקים כדי לעבור. הבעיה שהרכבים הכי חזקים זה במגבלות הקורונה ואליפות אפריקה, בייחוד כשאנחנו מדברים על ליברפול ששחק בלי סלח ומנה.
וליברפול, כן יוני.
לא, אני, אתה אומר, זה המפעל השלישי בחשיבותו, ויש מגבלות הקורונה ומשחקים, אבל עדיין אני שואל אותך שאלה אחרת. אנחנו פה מתלוננים שרבע הגמר הולך להיות שני משחקים. למה בגביע הליגה צריך לעשות שני משחקים? למה לא לצאת לסינדרלות הקטנות באנגליה, לשחק משחק אחד ולהפתיע?
אני אעזור לך, ניר, זה עניין של מסורת, יוני. עניין של מסורת, וזה כבר בחצי הגמר, אז אומרים שהקטנות לא מגיעות לחצי הגמר, אז זה בגביע הליגה, דרך אגב, שהוא שונה מהגביע.
בכלל האנגלים שמרנים בכל מה שקשור להחלטות ולשינויים. כשאנחנו רואים שבתקופת הקורונה בהרבה מאוד מקומות עברו לחמישה חילופים, האנגלים נשארו עדיין עם השלושה. אז גם הסיפור של גביע הליגה עם שני משחקים זה גם בעקבות השמרנות האנגלית.
שאלה אחת ניר, רק על היריבה ארסנל, שאומנם הודחה מהגביע בתחילת השבוע, אבל אנחנו פתאום רואים ניצנים של משהו חדש שלא ראינו המון שנים מארסנל, משהו חדש וטוב.
משהו חדש וטוב, ארטטה מצליח גם לשחק כדורגל יפה, כפי שציינת, חוץ מהגביע שבו הם עפו בצורה די מפתיעה על ידי נוטינגהאם מליגת המשנה, אבל לפני כן הפסידו בקושי למנצ'סטר סיטי ושרשרת ניצחונות, והרבה מאוד שחקנים צעירים, אנחנו רואים את סאקה ואת מרטינלי בולטים שם ומפגינים יכולת, וסמיטרו כמובן, ארסנל הקבוצה הכי צעירה בפרמייר ליג, והרבה שחקני בית מוכשרים, וזה
מה זה אומר ניר, מה זה אומר שארסנל בשנים הבאות תהיה פקטור ישיר ישירות על מאבק אליפות?
אני לא חושב, אני חושב שהם יצטרכו עדיין להתחזק ולהתמודד עם האיכויות של מנצ'סטר סיטי וליברפול, אבל זה בהחלט נותן איזשהו בסיס ושורשים טובים לארסנל, גם צורות המשחק שלהם וגם השילוב הזה של הצעירים, הרבה מאוד צעירים משתלבים שם, ונדמה שארטטה אחרי תקופת קשיים הם התחילו את הליגה בצורה נוראית, נדמה שהוא עולה על איזשהו מסלול טוב וחיובי עבור הקבוצה, אולי ארסנל סוף סוף תסיים בטופ 4 ותראה ליגת אלופות, יש לו סיכוי כזה.
כן, הרבה זמן כבר לא היה. ניר לוין, ספורט אחת, השידור הערב ב-9:45, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
כן, יוני.
כן, בואו קודם כל נגיד ככה לכל מעריציו של אריק בנאדו, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, שאמרתי שהוא פחדן, אני מתכוון רק במובן הספורטיבי, כי כבן אדם הוא איש עסקים מאוד מוצלח ולקח הרבה מאוד סיכונים, אז תפרידו, תפסיקו לבלבל את המוח על כל מילה. אריק בנאדו, בחור טוב, איש עסקים טוב, בכדורגל הוא קצת פחדן בעיניי, זה הכל.
זהו, זה מה שאני רוצה להגיד?
כן, כן, זה הכל, ואוהבים אותו.
יוני, אתה אחד האנשים האמיצים שהכרתי. אבל ברמה הספורטיבית.
לא, לא, ברמה הספורטיבית אני פחדן, יש לך סיפור, מחר אני אספר לך.
אוקיי, טוב, תודה רבה לעידן זנדני ושר פלסנר, ולכל מי שעמל היום על העבודה, גם אילי קונפלד ברמה 3, 104.5 אמג'ט בדר, ועוד ועוד אנשים. יוני, יחד איתי, הם מפחדים.
לגמרי.
יוני, ביי, להתראות, לילה טוב.